כן, אני יושב פה בפגישה עם החבר'ה שחלק מהם לא ראיתי כל השנים וחלק ראיתי כמה פעמים, וכרגע אנחנו אצל רובן בדירה שלו פה בהצליה, והגענו פה איזה 14 איש. אנחנו נעשה ככה שכל אחד יספר קצת על עצמו, ובכדי שיהיה לנו איזה סדר, אז אני אתחיל אתחיל את הסיפור. אני שמי אברהם קופנהגן, אני הגעתי לבית ספר בכיתה שישית רק, יחסית מאוחר מהאחרים. אחרים היו כבר מכיתה או אפילו מכאן, אבל השפעה של הבית ספר, של הכיתה ושל החברים, היא הייתה כל כך שזה השפיע גם עליי אבל גם על אחרים. אני מקווה שכל אחד יספר קצת איך זה היה להיות בכיתה הזו, ולמה זה השפיע ככה, למה אנחנו בכלל ככה שמחים שרואות אחת השני ואנחנו מבסוטים להיפגש. אז זה מה שהוא עשה לנו, הבית ספר, הכיתה, החברות. אבל עצמי אני יכול להגיד שאני הגעתי ב-57 פה לישראל, ואחרי התקופה הקצרה עם ההורים עברתי למוסד, שם למדתי את השפה, עברתי חצי יום, והחלטתי ללכת ללמוד מכונות מטוסים בבת שתיים. אחרי הלימודים הלכתי לחצור, שם עבדתי בתור מכונאי. כשסיימתי הלכתי לבדק חצי שנה, ואחרי זה נסעתי לקופנהגן לביקור משפחתי. קיבלתי תקף עבודה, עבדתי שם 40 שנה במשך הזמן. אז הכרתי את אשתי ונולדה לו 3 ילדים, ואחר כך כבר עכשיו 8 נכדים, כך שבסך הכל הצלחתי, אפשר לומר, לפחות במישור המשפחתי. ואני שמח שבשנים האחרונות כל פעם שאני בא לארץ אז אני פוגש פה את החברה, ונזכרים בזמנים הטובים של פולניה. אלה שהיו שנה שעברה בברוצלב ועשינו את המפגש שם, אז באמת זה היה מקצת מיוחד, מאוד מיוחד, שראינו את הבית ספר, ראינו את הסביבה, ופגשנו גם אלה שגרים בברוצלב. בסך הכל אני חושב שזה היה פנטסטי, חבל שאלה שלא הספיקו לבוא, לא יכלו לבוא, אז יש להם הזדמנות עכשיו לספר קצת על עצמם. אז זה מה שאני מקווה, שלפחות נתחיל את השיחה בצורה כזו שכל אחד יגיד כמה מילים, ואחר כך קצת אולי לספר את איך ואיך הם מרגישים, או איך שהרגישו את היחסים האלה שלנו. אז מה זה ולמה אנחנו בחברות כזו, כי אני חושב שבאמת הרבה מאלה שאני מכיר, אפילו אשתי אמרה כשהיינו במפגש הזה, שהיא לא מכירה כל כך הרבה אנשים שיכולים לספר על עצמם שיש להם חברים כאלה אחרי כל כך הרבה שנים. אז טוב, על ידי יושב ארקאג'יק. אני חושב שהוא לא היה, אני יודע שהוא לא היה בפולניה, אני יודע שאתם עשיתם את הסרט פעם שעברה לפני חודש, אבל הפעם כל אחד יהיה לו אפשרות להגיד ישירות למיקרופון כמה מילים. אז בבקשה ארקאג'יק, תורך.
תודה רבה. אז שמי ארקאג'יק לימן, או כמו שאומרים עכשיו אבי לימן, אברהם לימן. לזכותי אני הכי צעיר בכיתה, הייתי הגעתי לכיתה יחד עם יוסי קנץ, הגעתי לכיתה גם כן בכיתה שישית, והייתי רק שנתיים נדמה לי, ובסוף 56 עליתי לארץ. עלינו, כל המשפחה עלתה לארץ. התמקמנו בהתחלה באקו, ואחר כך איכשהו עברנו לתל אביב. שם חזרנו, נפגשנו שוב פעם עם לושיק ועם מיכל מייטלס ועם אולי זיכרונו לברכה, והיינו בקשר הרבה פעמים, הרבה זמן. זה הוביל אותי לזה שעשיתי צבא בארץ, הייתי מכונאי טנקים, ואחרי הצבא איכשהו התברקתי לאיזשהו סרט בתור מכונאי, ומשם עברתי לתאורה, וכל השנים עסקתי בתאורה בסרטים. אני כבר לא כל כך פעיל כרגע בסרטים, עובד רק בפרסומות. סרטים קצת קשה לי לצל לתקופה כל כך ארוכה, בגלל זה שאני יחד עם אשתי מנהלים עסק, עסק ב... ביחד, חנות צילום, ואני שמח להשתתף בסרט הזה, פשוט מאוד, ממש שמח. וזה הכל, תודה רבה לכם. מה היית רוצה עוד?
טוב, נעשה סיבוב.
כן, סליחה. טוב שאשתי. נכון, תודה רבה. סלק מזכיר לי שאני נשוי, נכון, אני נשוי. אני נשוי, יש לי אישה, שלושה ילדים, שניים מהם עוסקים באומנות עדיין, כמוני פחות או יותר, והבת הקטנה, היא לומדת באוניברסיטה ביולוגיה. אז זה בעצם הכל.
אוקיי, זה סיבוב ראשון, אחר כך נדבר עליו.
טוב, חנן פיק, לשעבר הנריק, הנריק פיק, הניק, הרשמי היה הנריק. הניק, כן. בקיצור היה הניק. אני בעיקר מכיר את שבניצקה מהעולמות התחתונים. אני לא... לימודים אצלי לא היו העיקר. היו דברים אחרים יותר חשובים.
איזה?
פשיעה, פשיעה. פשיעה כזו ואחרת.
פשיעה רכה.
לא כל כך רכה תמיד. בכל אופן...
להגיע
מי יודע
זה מגיע לאנגליה ושם סקוטלנדיה.
בכל אופן היו לי חיים מאוד מגוונים בפולין. הסיפור שלי הוא גם מגוון. אני יליד הארץ, נולדתי בפלסטיין, אחד הפלסטינים הראשונים, ובשנת 47 אבא שלי היה קומוניסט, ומסיבה זו היה עליו חרם. נסענו לפולין, הגעתי לפולין ב-47, אחרי שלושה חודשים לברוצלב, ולמעשה צ'בניצקה היה בית ספר היחידי שלמדתי בו. הייתי כיתה מעליכם עד כיתה שביעית נדמה לי, או שישית, אני לא זוכר בדיוק, אבל שם נשארתי. היו לי בערך 10-2 כי לא הייתי בבית ספר בכלל. שנה אחרי זה כבר הייתה איתכם, הייתי כבר יותר מסודר, הייתי יותר בסדר. בכל אופן הייתי ילד בעייתי, לא מקנה בהוריי. ב-57 כמו כולם הגעתי לכאן. בסך הכל אני חייב להגיד שמצ'בניצקה יש לי באמת זיכרונות טובים, לכאן ולכאן, אבל באמת סך הכל היה לי חיים מעניינים, אני חושב שם. בכל אופן הגעתי לארץ, בארץ התיישבתי, הייתי יותר מסודר. אחרי זמן אני נולדתי בארץ בקיבוץ, וכשחזרתי, כעבור זמן קצר הקיבוץ בלה אותנו חזרה, כי סלחו לאבא שלי על היותו הקומוניסט, וחזרנו לקיבוץ. לאותו קיבוץ שאימי בעצם הייתה ממקימיו. והתברקנו מהר מאוד, לא כי עולים חדשים, אלא כי ממש חלק מה... כי אני חזרתי לאותה החמישייה שלי, לאותה קבוצה, והשתלפתי. העברית חזרה לי מהר מאוד. זה סיפור בפני עצמו, איך שהעברית חזרה, אבל זה ממש בקצב רצחני. זאת אומרת... אני לא ידעתי עברית לחלוטין כשבאתי, וכשהגעתי לפולין הדברים חזו, הטעמים חזו, הכל חזר ככה במהירות, ככה זה ישב איפשהו בצד האחורי של הגולגולת.
כשעזבת
הייתי בן 6, כשחזרת הייתי בן 16.
שאלה, בדרכו מה כתוב, איפה נולדת?
פלסטינה.
זה מה שכתוב?
פלסטינה, כן.
פלסטינה.
אצלי היה כתוב פלסטינה, כשהייתי בארץ היה כתוב פלסטינה. בכל אופן, היו לה הרבה פעיות עם שוטרים ככה, על הרקע הזה. אבל...
שזה
אנחנו חברים
שלו.
זהו, חזרתי לארץ, חזרתי לקיבוץ, הייתי בקיבוץ עד אחרי הצבא. אחרי הצבא החלטתי שזה לא המקום בשבילי, יותר מדי קומוניסטי כנראה. ולמרות שנהניתי מאוד והייתי די מ... זה רק שאני מדבר, אתה עושה את זה, אתה יודע. בכל אופן, הייתי מוברק טוב בקיבוץ, מאוד נהניתי שם, אבל בסך הכל הייתי ש... אני ראיתי בזה בית, והקיבוץ לא כל כך, הוא למעשה לא כל כך בית. ואז החלטתי לעזוב, ולמדתי, גם בקיבוץ למדתי מכונות רכב. שלב יותר מאוחר, עבדתי במכונות חקלאיות, יותר מאוחר למדתי הנדסת מכונות שלא גמרתי, וכי פשוט לא היה ממה להתקיים, ואז הכרנו את נטע, על הרקע הזה הכרנו. והיא הייתה אמורה ללמד אותי אנגלית, ואני הייתי אמור ללמד אותה מתמטיקה. היא לא יודעת מתמטיקה עד היום, אני ממנה אנגלית לא ידעתי, אבל ככה הכרנו. שלושה. זה ברור, זה ברור. כן, היינו די תפרנים בעצם בתקופת האהבה שלנו, ואז הוצאה לי עבודה מאוד מעניינת בטמפו, בזכוכית. טמפו הקימה אז מפעל זכוכית חדש בירוחם. אני לא ידעתי, זאת אומרת, מהצבא ידעתי איפה ירוחם, אני בחיים לא נכנסתי פנימה שם, אחרת אולי לא הייתי מתחיל את זה. בכל אופן, אחרי זה החלטנו, כשעשיתי את החוזה עם טמפו, החלטנו שאנחנו מתחתנים, קבענו תאריך חתונה, ואז הגיע פתאום, פרצה מלחמת ששת הימים. וכשאנחנו התחתנו, אני כבר הייתי מגויס לצבא, עוד הייתה תקופת המתנה. אחרי זה התחתנו, קיבלתי יום וחצי חופש, ירח הדבר שלנו היה יום וחצי. כן, היינו במלון דן בתל אביב, בדיוק, היה ריק לחלוטין. זהו, והתחתנו, ואחרי המלחמה, גם כן הייתי מגויס איזה חודשיים אחרי המלחמה, מיד אחרי זה נסענו לגרמניה. זאת אומרת, הירח דבר שלנו אחרי זה המשיך שם. בגרמניה היינו במפעל זכוכית, שם למדנו את יסודות התעשייה, וחזרנו ב-68, באפריל 68 חזרנו לארץ, ואז עבדנו לגור בירוחם, קיבלנו דירה, ואז התחלנו בתעשיית הילדים. נולדו לנו שלושה, כרגע יש לנו שתי נכדות. הראשון, אמרתי, התחלנו בתעשייה, בסך הכל נולדו שלושה. בשלב יותר מאוחר עברנו לעומר, כי ירוחם זה לא מקום שבדיוק מתאים לגידול ילדים, ועברנו לעומר, גרנו בעומר, מאוד נהננו, תקופה היפה. שלב יותר מאוחר טמפו נמכר לקור, קרה שם איזה אסון משפחתי וטמפו נמכר לקור. אני עם הקומוניסטים ולא כל כך הסתדרתי, ואז עזבתי. אחר כך, אחרי כמה שנים, ניהלתי איזה פרויקט בנגב קרמיקה, אחרי זה החזירו אותי חזרה לפניציה כמעט בכוח, כי המפעל שם התמוטט. ובשלב יותר מאוחר, אבל לא הייתי מרוצה, ובשלב יותר מאוחר קיבלתי הצעת עבודה ליוון. ואז עברנו ליוון עם המשפחה כולה לתקופה של 8 שנים, היינו ב8 שנים ביוון, תקופה יפה בחיים, וב-94 חזרנו. אחר כך אני ממשיך בנדודים, והמשפחה אבל בארץ. זאת אומרת, כרגע אני עבדתי יותר מאוחר ברוסיה, בבולגריה יותר מאוחר, עכשיו אני עובד ברוסיה, מוכר את מה שאני יודע בנושא הזכוכית, וזה הסיפור עליי. כמו שאמרתי, יש לנו שלושה ילדים, שני בנים ובת, שתי נכדות מהבן הגדול, שניים האחרים עדיין לא נשואים. זהו. לא, לא, בקבוקים, אריזות, בקבוקים, צנצנות.
כמה ספות כבר הצטרפו למעגל שלכם? אם רוצים לשמוע את זה מה שהוא אומר, אז תראו מיקרופון, אז תחכו רגע, השאלות תשמעו לשאלות, נעשה סיבוב ואנחנו נדבר על הכי, זה רק התחלה ככה.
בוא נעשה התחלה, נתחבר ואחר הסיבוב זה יימשך.
אבל
אוקיי,
רובן איטלמן או רומק איטלמן או רומא איטלמן. טוב, קרה, לפני חודש ימים חזרנו מפולניה, היינו בוורוצלב, זו בעצם פעם ראשונה מתקופה הישנה שלנו, ראיתי, פעם ראשונה, כן, כן, כן. ואני, חוץ מארקדיק, אני חושב שאנחנו יחידים שלא ביקרנו לפני זה. ובעצם התרשמתי מאוד יפה מוורוצלב, כפה, ראיתי את הבית ספר, ראיתי את המקום איפה שגרתי, ראיתי את הבונקר תמיד שעניין אותי על יד הבית שלנו, הסביבה לא הכי יפה, אבל וורוצלב עצמה עיר די יפה. טוב, אחרי עזבתי את פולין ב-56, עלינו ארצה, קיבוץ, בית ספר טכני צבאי, צבא, קמק, שם פגשתי את זהבה, ויצאנו כמה פעמים והתכתבנו קצת טוב אחר כך, וכן, לא, זה סיפור קצת יותר מסובך ויותר ארוך. אחר כך, כן, אחר כך החלטתי להמשיך את הלימודים, אז הגעתי לארצות הברית, לסן פרנסיסקו, והגעתי לסן פרנסיסקו ב-66, דצמבר 66, והתחלתי ללמוד. ב-68 באתי ארצה לביקור, ופגשתי שם עוד פעם את זהבה, והתאהבנו עוד הפעם, ולקחתי אותה איתי בחזרה לסן פרנסיסקו. אז באתי, איבדתי, באתי בברקלי, כן, כן, הנדסת מכונות, כן, כן. אז טוב, מה שהסיפור, באתי עם מזוודה אחת ארצה וחזרתי עם שתי מזוודות ואישה. ושמה למדתי בברקלי, כמעט וגמרתי את ברקלי, ויום אחד אשתי החליטה שהגיע הזמן שאני אעשה לה טבעת, כי חשבה היא שאני טוב עם ידיים שלי. אז בהשפעה שלה עשיתי טבעת ועוד טבעת ועוד טבעת, בעצם היו לי יותר מדי טבעות, אז התחלתי למכור, אז פתאום זה גם כן עשה הבי תכשיטים. בינתיים גמרתי את האוניברסיטה, התחלתי לעבוד, ואחרי תקופת מה אני ואשתי החלטנו להיכנס לעסק של תכשיטים בצורה רצינית, ומאז זה מה שאנחנו עושים. יש לנו חברה משלנו, וקונים בכל העולם, ומפיצים בארצות הברית, ונהנים מה שזה יכול להביא לנו. יש לו...
איזה סוג
תכשיטים? תכשיטים טובים, תכשיטים יפים. זהב עם הילומים, או זהב, סחורה די מודרנית, ככה, די יקרה, אפשר להגיד. אז יש לנו הובי, שנינו ככה אוהבים את האומנות, אשתי מפסלת, אני לפעמים גם כן מפסל או מצייר או משהו שם, כל מיני דברים כאלה עושים, וככה אנחנו, לוקח לנו את הזמן. יש לנו גם חברים בארצות הברית, יש לנו חברים אמריקאים, חברים ישראלים, שם אנחנו גרים לא רחוק מסיליקון ואלי, יש המון ישראלים, וזמן עובר ככה, ואנחנו בארץ, קנינו דירה עכשיו, פה ברצליה, ומשתדלים לבקר כמה שיותר. נוסף לזה...
פעם בשנה,
כן. שאלה, אם יש הרבה חתונות פה, אז נבוא לילדים קרובות יותר. אז מה עוד? יש לנו שני ילדים, שני בנים. בעצם באנו כולנו ביחד עכשיו. הם עוד לא נשואים, טוב, נראה מה שיהיה. נקווה. בקרוב. ובן אחד יחד איתי בעסק, בן שלי הוא בעלי, הוא מנהל תיאטר, ויש לנו חיים, אני חושב, מאושרים ושמחים, ואני ונחמת שמדי פעם לפעם נפגשים עם אנשים שהכרנו לפני כל כך הרבה שנים, ויש על מה לדבר, וזה מה שהכי מעניין, וזה מביא טוב לנשמה. תודה רבה.
אדם או אדם?
אדם.
טוב, שלא נתבלבל. טוב, שמי אדם פורן, ובפולין הייתי פוז'יצקי, לבית ספר צ'בניצקה או קלנצ'קובסקה, כי זה היה פינה אחת של הרחוב של השנייה. התחלתי מכיתה א', והמשכתי עד כיתה שמונה. מי קלאסי. הבית ספר בשבילי לפחות זה לא היה רק בית ספר, זה הייתה גם חברה. אני מרגיש קצת שאני חוזר על עצמי, כי בדיוק לפני שלוש שבועות נפגשנו אצל סלק, ובדיוק היה סבב דומה. ארבע, אצלי הזמן עובר מהר, וכך שאני מרגיש קצת שאני חוזר על עצמי, אבל לצורך התיעוד בהחלט הפעם אני חוזר את זה בעברית ולא בפולנית. כך שכמו שאמרתי, בית ספר צ'בניצקי זה לא היה רק בית ספר, זה הייתה חברה, כי הרחוב והסביבה מסביב לא, בשבילי לא יכולה לשמש כחברה. לא הצלחתי אף פעם למצוא שפה משותפת עם חברים פולנים. תמיד היה איזשהו מחסום שהפריד בינינו, ואולי זה לא כרגע מקום להרחיב מה המחסום, אבל בעיקר מחסום של זהות, מחסום של מוצא. ארצה עליתי ב-57, אני חושב שבין האחרונים מהמחזור, מהתקופה הזאת שיצאנו, ובחודש אוגוסט, אני זוכר, אתה לפני חצי שנה, ושלחת לי מכתב בהול, אל תבוא. המצב בארץ קשה, אבל היה מאוחר מדי. הבאתי לו את המכתב. כהוכחה שזה נכון, אני שמרתי את המכתב הזה עד היום הזה, ולפני כמה חודשים שלחתי לצלק במייל את המכתב שלא עזר, והעזרות שלו, ואני בכל זאת נחתתי כאן, כי היה כבר בין כה וכה מאוחר מדי, לא נשאר אף אחד בארץ בפולין שיכולתי להישאר איתו. האמת שהוא קצת צדק, הקליטה הייתה קשה, קשה כלכלית, קשה חברתית. זה לא לקח הרבה זמן לפחות מבחינה חברתית, כי ברגע שהתגייסתי היה הקשר עם החברה הישראלית השתנה לחלוטין, ונקלטנו מהר מאוד. מבחינה כלכלית הייתה תקופה קשה גם בשביל הוריי, וגם אוטומטית גם בשבילי. התחלתי בעצם, מרגע שנחתתי בארץ התחלתי לעבוד. עבדתי בתור מסגר כמה חודשים, חצי שנה, שנה, שלחתי לקיבוץ. הפוך, קודם הייתי בקיבוץ ובאולפן, ואחרי זה עוד עבדתי בתור מסגר, עד שהלכתי לבית ספר טכני של חיל אוויר. הבחירה של הבית ספר הייתה די אילוץ, כי זה בין הבתי ספר שאפשר היה להסתדר בלי לדעת טוב שפה, כי הבחינות היו בחינות אמריקאיות, ואיקסים ידעתי לעשות, אפילו לא רע.
סיימתי מכוני מטוסים, כמו עד קופנהגן, אני לא זוכר את זה, היינו באותו תקופה, ביחד באותו בית ספר, ושירתי בחיל אוויר, ונשארתי גם שנה של צבא קבע. במקביל הלכתי ללמוד קורס טכנאים, ועם שחרור מצבא קבע התחלתי לעבוד בתור טכנאי מכונות בתכנון של חלקי מכונות. בעצם בתחום הזה עסקתי במקומות שונים, אבל עד שפרשתי לגמלה מוקדמת לפני 16 שנה. ככה שאני גמלאי ותיק, ופרשתי מכמה סיבות. א', זה הייתה בשבילי, הייתי אחרי משבר בריאותי קשה, והרגשתי שאני זקוק לזמן הזה בשבילי לעשות סוף סוף מה שאני אוהב ומה שאני רציתי לעשות, ואילוצים הכלכליים לא אפשרו את זה. התחביב שלי תמיד היה פיסול, וברגע שפרשתי הפיסול לקח יותר מקום דומיננטי בחיי. עסקתי גם בתכשיטנות. בקיצור, ניצלתי את הזמן של הגמלה לעשות וללמוד כל הדברים שרציתי ושלא הזדמנו לי. למדתי במכללת אורנים אמנות, ועד היום הזה אני בעצם עם הפסקות עוסק בתחום האמנותי. אני נשוי לשרה, שגם היום היא לא יכולה להגיע. יש לי שני בנים, אחד בן 40 שהוא פקח טיסה, השני בן 36 שהוא פסיכולוג קליני חינוכי. יש לי שלושה נכדים מהבן הגדול, גר בטבעון, ובהחלט נהנה מהתקופה של הגמלה, עושה מה שבאותו תקופה בא לי ומה שאני אוהב, מנסה לא להכריח אותי לשום דבר מה שלא מתאים לי באותו רגע, ואני שמח לפגוש כל פעם עם החבר'ה כשיש הזדמנות, ומחפשים רק הזדמנות. אז תודה לכם.
טבעי, כן, מאדם. מה, לא שומעים?
לא, לא
שומעים. כן, לא שומעים, שומעים? טוב, אז כהמשך טבעי מאדם, אני שלמה פלדמן, או מה שקרוי סלק פלדמן, סלק מהכיתה. למעשה עדק ואני גרנו רחוק מהבית ספר, ובזכותו, יותר נכון בזכות ההורים שלו וההורים של שלי, כן, הם שכנו, ההורים שלו שכנו את ההורים שלי, כן, לשלוח, להעביר אותי מבית ספר שבו הייתי ילד יהודי אחד, אבל הסתדרתי עם הגויים פחות או יותר. הם הרביצו לי, אני הרבצתי להם, ואז עברתי, אני חושב שזה היה בכיתה חמישית לבית ספר בית שבניצקה, ואנחנו באמת היינו חברים טובים, אני ואדם, עד שעלינו ארצה. ולא ספק המפגש הנוסף הזה כהמשך למפגש שהיה אצלנו בבית לפני מספר שבועות, ואנחנו חוזרים ועוד פעם מספרים את הסיפור שלנו, של הכיתה המיוחדת עם החבר'ה המוכשרים שנמצאים בארצות הברית ובלונדון ובדנמרק, כן, כולם עוסקים או
בארץ,
כן, וכמה כאלה שנשארו בארץ. אוקיי. כן, ורוצים לעשות סרט דוקומנטרי לדורות הבאים שקלאס השביעית, שקלאס השבע תהיה מפורסמת. יס. יש סרט לדוי דורות על הקלאסה הזאת. כן, 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 בסדר, זה מקדמה, למה אני מספר? אז ב-57 עלינו ארצה, ובאמת ההתחלה הייתה קשה. האמת היא שלא זכרתי את הסיפור של אדם שכתבתי לו, שיעצתי לו לא לעלות, כן, אבל הוא שלח לי את המכתב שכתבתי לו. יש הוכחות, ובאמת כתבתי שם בפולנית רעותה, מה שאני לא מבין איך ידעתי כל כך טוב פולנית, ולא כמו אני לומד היום. והתחלתי אחרי אולפן שבו למדתי קצת עברית, והנקודה המעניינת שאיך שדברים מקושרים, שהייתי באולפן רמת השופט, וחנן היה באותה תקופה מבלי שנידע בין השופט, פחות או יותר אותה תקופה, מדהים. זה דגרה לנו רק לא מזמן. ואחרי האולפן, באופן טבעי, באמת, מאחר ואין לי אבא, לא היה לי כשאני ארצה, אבי נפטר עוד בפולין, והייתי צריך ללכת לעבוד, והלכתי לעבוד בבית חרושת למזכירות, שקראו לו אחים חיים בנתניה, עברנו, והלכתי ללמוד בבית ספר ערב, של אורט ערב. באחד הערבים, המורה למתמטיקה היה חולה, והחליף אותו מנהל הבית ספר. זה היה מאורט יום, אורט בית ספר גדול, והוא החליף אותו, ואז הוא שאל איזושהי שאלה, ובמתמטיקה, וכמובן אף אחד לא ידע, ואני במקרה ידעתי, ואז הסברתי את הפתרון, ולא ידעתי את כל המושגים, איך אומרים למשל שבר, אז אמרתי את זה בפולנית, שאני כבר לא, היום לא זוכר איך אומרים את זה. פועמק, פועמק. והמנהל שאל אותי כמה שאלות, אמר לי מה אני עושה וכו' וכו', אמרתי לו שאני עובד, אז הוא אמר לי לבוא למחרת עם אמא שלי לבית ספר. באתי למחרת, שאלתי, המנהל ידע פולנית, כן. קראו לה רייכמן, כן, 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 מנהל, לא ספק, הייתה לו תרומה מכרעת למעשה בהמשך ההתפתחות שלי. הוא שאל את אמי כמה אני מרוויח, אני לא זוכר כמה הרווחתי אז, אבל אז הוא אמר לאמא שלי, טוב, אני משלם לו גם את מה שמרוויח וגם את שכר הלימוד, שיעבור ללמוד בבית ספר יום. ובזכותו סיימתי את בית ספר אורד בהצטיינות, ואחרי זה הלכתי לצבא כמו כולם. בצבא הייתי מדריך, מחר בית ספר אורד הוא בית ספר מקצועי, אז למדתי חשמל, כך שאם מי מכם יש לו בעיות חשמל, אז אני יכול היום אני יודע להחליף מנורה, אוקיי? אוקיי, אז הייתי בצבא, הייתי, בעיקר הייתי מדריך, התמחות חשמלאי טנקים, כך שאם למישהו יהיה בעיה בטנק, אז אני יכול, אבל זה רק טנקים שרמן ואמיקס. אוקיי, אז זה, ואחרי הצבא הלכתי ללמוד באוניברסיטה, ובאותה תקופה פגשתי בחור נחמד שקראו לו, כן, אליק רונן, רונשקי, כן, באיזשהו בנתניה, בתור לבית קולנוע, והוא היה גם כן מברצוף. ואז הוא הזמין אותי אליו הביתה, באתי אליו הביתה, והייתה שם איזו ילדה בת 16, אני יודע. וכמובן התאהבתי בה. ובאמת הוצאתי אותה, זאת אומרת, לא נתתי לה אפשרות להתגייס לצהל, כך שזו הבעיה שלה, וברגע שהיא גמרה בית ספר, חטפתי אותה.
הייתה חזרת, היא נשכחת על המתכן. ואז היא לא ידעת מה זה.
הוא יודעת לתת פקודות, זה באופן טבעי. טוב, ולמדנו ביחד. אני למדתי באוניברסיטת תל אביב מתמטיקה, והיא למדה אנגלית, ושנינו למדנו פילוסופיה. אז בנוסף לזה שאני יודע, בדיוק, בנוסף לזה שאני יודע לתקן חשמל, אני גם פילוסוף. עכשיו, אחרי זה הסתכלתי בעיתון ולא ראיתי מודעות שמחפשים פילוסופים, וגם לא כל כך מתמטיקאים. הייתי באמת קצת מורה למתמטיקה בתקופת ביניים, האמת היא אפילו באותו בית ספר אורד ואחר כך בית ספר תיכון אחר הייתי מורה למתמטיקה ופיזיקה, והלכתי והמשכתי ללמוד אחר כך במכון ויצמן. במכון ויצמן למדתי מדעי מחשב, וזה התחום שלי, התחום שלי זה מחשבים. ואחרי זה כן, אשתי הוסיפה שגמרתי בהסתיינות את הלימודים. כן, בדיוק. ואחרי זה עבדתי קצת כמה שנים ברפאל בתחום מחשבים, ואז קצת נוצר קשר מחודש עם אדם, כי הוא גר בקריית מוצקין בצפון, אבל זו הייתה תקופה קצרה. אחרי זה למעשה עבדתי איזה 18 שנה בחברת דיגיטל, לא יודע מי מכיר, אני זוכר אותה, חברה גדולה למחשבים, כן, שהייתה מספר 2 אחרי IBM, ובתקופה מסוימת אחר כך עבדתי בתוך דיגיטל אינג'ינירינג בארצות הברית, ואחרי זה חזרנו מארצות הברית, ואחרי זה הייתי, אחרי שדיגיטל נמכרה, ולמעשה דיגיטל כבר לא קיימת היום, אז הייתי סמנכ"ל בטכנולוגי בחברת תוכנה, ולא מזמן פרשתי והקמתי חברת ייעוץ בתחום תוכנה, וגם למעשה אני כבר שנים מרצה באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת באר שבע במקביל לעבודה שלי, כלומר גם היום בתחום של הנדסת תוכנה בעיקר, וגם בתחום של תקשורת מחשבים, טלקומוניקציה, מה שקורה אלה התחומים שלי. אני גם יועץ לחברות, יש לי בתחום הזה, איך לשפר את תהליכי הפיתוח ואיכות של המוצרים שהם מפתחים, כך שהם יוכלו להיות מיליונרים, ואני רק כן, אהנה מזה שהם מיליונרים. עכשיו, יש לי שני בנים, כמובן יש לי אישה מקסימה, שהיא מומחית ל... כן, היא מומחית ל... היא מחזירה בתשובה את כל הישראלים לפולנים בחזרה. והיא יודעת פולנית, ומדהים, לא יודע מאיפה, היא הגיעה רק בגיל צעיר, כן, היא כנראה נולדה עם...
כזה
צעיר. בדיוק, היא עד היום בת 16, אבל... ומאיפה יודעת הפולנית, אין לי מושג, כן, אבל היא שולטת בשפה הזאת בצורה מדהימה. יש לי שני בנים שהם לא נשואים, וגם כן עוסקים בתחום מחשבים, כן, גם הם בתחום הזה, ותמיד אנחנו שמחים להיפגש עם הכיתה מספר 7. נקסט.
אז אני רוצה להזכיר לסרק שבאחד הימים גם אני עבדתי ברפאל, ואני הלכתי לחדר אוכל, פתאום מישהו ניגש מאחורנית, סוגר עיניים ושואל בעברית, נחש מי זה? ואני אומר, סרק. הידיים נפלו לו. לא התראינו שנים, ואם דיברנו אי פעם זה היה בפולנית, הרי בפולין, ובכל זאת את הצליל של הכל זיהיתי מיד.
אחרי הבת חן המזהיר הגיעה שעת רצינות. אז שמי היום יעל גפן, בצ'בניצקה ישה וייס טופו. הרבה פעמים אני חושבת מה בעצם מחזיק אותנו ביחד, ומה הסיבה שאנחנו עצים רצים לפגישות האלה. זה והתשובות הן לפי דעתי מגוונות. קודם כל אני חושבת שהיינו כיתה מאוד מאוד מלוכדת, והרגשנו גם במיוחדות שלנו, ככה אני חושבת, גם בזמן ההוא. היינו יוצאי דופן גם בתחום הבית ספר, בזה שהיינו כל כך מלוכדים, ולגביי, ככה ההתרשמות שלי והרגשה שלי, שהיינו באמת בעולם כזה סגור. גם לא ידענו עולם אחר, וגם לא חושבת שרצינו כל כך לדעת עולם אחר, עם כל המגבלות שהיו פועל יוצא מזה. בית, אני חושבת שכולם באיזשהו אופן רוצים לחזור לילדות. זה משהו, איזה נכס שכל אחד מתגגה אליו. כן, כמה שאנחנו מתבגרים, בכל זאת זה משהו מיוחד במינו. אני בכל אופן, אומרים מה, אבל אני כל פגישה רצה גם מנהריה. זה בשבילי לא פונקציה. כמה כל פגישה אני מתייצבת. לא, קשה, לא קשה, אני באה כי זה מאוד, לא יודעת, אותי זה מרתק ויש לי רצון רב לפגוש את החברים. אני רוצה להגיד שכל פעם שאני מספרת לאנשים על הפגישות שלנו, לישראלים וגם לאלה שגם עולים חדשים בצורה זו או אחרת, אנשים להתפעלות, לא קולטים. כנראה שאנחנו משהו, בכל זאת חיזיון מיוחד. זה לא, לא פעם אמרו לי, זה רק בהתחלה, אחר כך זה ייפסק, זה ייגמר. אני רוצה לספר לכם שאני פגשתי את החברים רק בשנת 95. אני עליתי לארץ ב-57, בסוף, באוקטובר 57, ומאז למעשה לא פגשתי אף אחד. פגשתי את אדם פוז'יצקי במוצקין. הוא התכחש, הוא שכח, אבל אני סולחת לו. פגשתי גם את פולה דיקשטיין. מישהו זוכר את פולה דיקשטיין? כן,
עוד מישהו?
כן, בגרה בקריות, כן. ופגשתי, אין לי מושג, ממש לא, כי הקשר בינינו נותק. הקשר היה מאוד חפיף כזה, אבל פגשתי אותה. שתינו היינו עם עגלות, עם תינוקות. הייתה מאוד מאושרת, עשתה רושם שנקלטה יוצא מן הכלל. בכל אופן, ופגשתי גם את אלה קוליקובסקה, והייתי איתה הרבה זמן בקשר, והיום הקשר הזה חזר. וגם הייתי בקשר עדוק מאוד עם מי שזוכר את חווה שפיגלמן. היא הייתה זמן קצר איתנו, איזה שנתיים. מישהו זוכר את חווה שפיגלמן? הייתה איתנו בכיתה. כן, הייתה גרה בקריית אתא. אני גם פגשתי את הנריק ז'לזנה. הנריק ז'לזנה. כן, אבל אז הוא גר בקריית אתא. בכל אופן, הפגישות האלה היו די ארעיות, ובכל מקרה, אני פגשתי את כל היתר, במקרה, מאחר ונסעתי לטיול מאורגן לפולין, וכך שמה דרך לא דרך, דרך אוריאן בעצם הגעתי למירה של החבר אלקסיון ולמרילה, והם נתנו לי את הכתובות שלכם, של אידה ושל מירה ארדיטי קוצ'ינסקה. עכשיו, באשר לעלייה שלי לארץ, הייתה טראומטית בצורה בלתי רגילה. אנחנו נקלטנו באיזה מושב בחבל תענכים, המעבר היה בשבילי מאוד מאוד קשה. אני הלכתי כמעט מיידית לקיבוץ מזרה, ללמוד את השפה. אם היה דבר שמאוד רציתי באותו הזמן, זה להתארות בארץ, להיות כמו כל אחד אחר, לקלוט את השפה ופשוט להיקלט כאן. אחרי שקלטתי פחות או יותר את השפה, התקבלתי לעבוד בדור הנדסה בחיפה. גורל, מי שיודע, ראש העיר של חיפה, היה אז מהנדס המחוז. שם עבדתי שנים רבות, עד 69. בינתיים ב-66 התחתנתי, נולדו לי שני ילדים. אני כבר 20 שנה עם משה, בעלי נפטר ב-86, אני עם משה כבר 20 שנה, הכרנו, יש לו גם שני ילדים, ולי יש שני ילדים, אנחנו ביחד. אני יכולה להגיד שהפגישות האלה מאוד מאוד מרתקות אותי, ואני הראיתי את הסרט שהקלטנו בפולין לכל מיני אנשים, וכשלעצמי ראיתי אותו כמה פעמים, וכל פעם זה מעורר בי איזה רגשות מאוד מאוד חזקים. לפעמים אני תוהה מה הסיבה, למה אני כל כך נתפסת לזה, אבל אני רואה מסתכלת לושק שלנו כל הזמן עובד על על הנושא הזה. זה כאילו כל הזמן חופרים וחופרים וחופרים עוד ועוד ועוד. וכמו שגילינו את חנן, שזה בכלל דמיוני, אני לא הפסקתי לדבר עם משה ולשוחח על כך, על הנושא של חנן, שזה באמת משהו יוצא דופן. אני בפגישה האחרונה ברעננה, אני הבנתי שאני הכרתי את האנשים בצורה עוד נדבך ונדבך בהיכרות של כל אחד ואחד מאיתנו. לא ידעתי הרבה דברים על סלק ועל אדם, וכמו שאני אומרת, חנן זה בכלל משהו חדש. אז ככה שנראה לי שכל פגישה שלנו תתרום לנו.
על עידה גם, מה שהיא שם.
כן, החוויות הקשות שלה. כן. כל אחד עם החוויות הקשות.
בכל
כן, כאן זה בכלל היה החוויות מהבית ספר כל כך שונות באחד מהשני. כאן רצה להיות שונה, להתרחק מהיהדות. נכון? וזה היה משהו יוצא דופן. אני הייתי, אפשר להגיד, מופתעת, מזועזעת, אני לא יודעת. לא הכרתי את את הפן הזה, אבל ככל שחשבתי על זה, ראיתי שזה בהחלט ילד שניסה להיות כמו כולם. נראה לי ככה. בכל מקרה, אני מודה לכם שהקשבתם לי, ואני מאחלת לעצמנו פגישות נוספות.
כן, עכשיו אני חושב שגם אנשים שלנו, שאלה שנמצאים פה לפחות, יהיה למוש גם כן צ'אנס להגיד משהו. איך זה להיות עם אחד מהקבוצה הזו? זה לא כל כך פשוט, אני מתאר לי. אז טובה, יש לך הזדמנות עכשיו להגיד הכל מה שאת רוצה להגיד עם המיקרופון שלך. אני אחזור את הכל.
זהירות? סליחה? כשלי אומרים שיש לי הזדמנות להגיד הכל? אנחנו נשען פה.
עכשיו שנשמע הביא אותך.
טוב, אני היום טובה פלדמן. לשעבר, באבונותיי, גם אני, אפילו מאותה עיר ורוצואף, וגם מפולין, רק שכמובן, כמו שזה מובן מאליו, אני יותר צעירה ובאתי יותר צעירה לארץ, ועל זה אין אפילו ויכוח, אני מקווה. בכל אופן, אני, לפני שאני אשכח, ובפולין לא הייתי טובה פלדמן, אלא הייתי אוגניה רונצ'קה. איך הפכתי לטובה פלדמן, זו חוויה בפני עצמה. קודם כל, פלדמן הפכתי בזכות בעלי אהובי היקר, שאני כבר... שאני כבר שנים רבות ביותר איתו, ומתחמקת מלהגיד לפחות כלפי אנשים שלא מכירים אותי כמה שנים, כי זה מאוד מסגיר, אבל כאן אין מה להסתיר. אבל כיוון שאני צריכה להתייחס יותר לא לעצמי, אלא לכיתה ככיתה, ולכן אני אומר משהו לפני שאני אשכח, דווקא שהתעורר בי כשהקשבתי ליעל, וגם שאלתי את עצמי מהו החיבור הזה, וחשבתי לעצמי שייתכן שבאמת, כפי שכאן הרבה סיפרו, כולל אני, שהשבר של העלייה עם כל החלום, הפנטזיה של עלייה לארץ שלנו, לישראל, וגם לי כילדה הייתה פנטזיה מאוד גדולה בתחום הזה, המשבר של המעבר של האמיגרציה, של ההגירה, הוא משבר כבד מאוד. בגיל שלכם כנראה היה עוד יותר כבד מאשר בגיל שלי, אבל גם לי היה משבר, ונראה לי שהפגישה הזאת והפגישות הם חיבור של השבר הזה. זה איזושהי התחברות מחדש של הנתק הזה שקרה שם, וזה להתחבר לכל מיני רבדים של אובדנים שקרו בתהליך של ההגירה, וכנראה שזה עובד וזה קיים. בתור אשתו של חבר הקבוצה הזאת, כיתה שבע כפי שקראתם, מאוד מאוד התפעלתי תמיד מהמפגשים. המפגשים התרחשו, אגב, את הזכרת את לושיק, אלן פרטמן, שגם הוא הפך למישהו אחר. שימו לב שלכולנו יש שמות אחרים. אדם שמשנה שם לחלוטין לשם אחר, זה כשלעצמו איזשהו נתק מאני קודם לאני חדש, אין ספק. ולכן אלן פרטמן, לושיק מהכיתה, הוא היה החיבור של כל הכיתה הזאת. זאת אומרת, הוא היגר פעם אחת לישראל, הוא היגר פעם שנייה לארצות הברית, ואני מאמינה שהמשברים שלו היו כפולים, כי גם אם מישהו מתכחש למשבר, אין ספק, כי אדם, אתה חווה חוויות משבריות, חוויות של ניתוק, חוויות של התחברות מחדש, אלה חוויות מאוד מיוחדות. והוא חיבר בינינו, למרות שחברי כיתה כאן היו בארץ, ועובדה שלא היה קשר ביניהם. והוא הגיע לישראל מארצות הברית וחיפש אותם. זאת אומרת, היה לו צורך נפשי לחפש ולחבר. ומיום שהוא חיבר בינינו, נכון? אתם זוכרים? וזה לפני הרבה מאוד שנים. באיזו שנה זה היה?
73.
אחרי בטח, לא?
מה?
73, לא? או לפני אולי?
אני לוקחת את הפיקניקים שלנו הראשונים שהילדים...
בדיוק.
זאת אומרת שהאמיר שלי היה בטח בן משהו שלוש.
אבל עוד... כן, אנחנו... עוד מעט תספרי. אנחנו באמת התחברנו, ומרגע שיצאנו את החברותה הזאת עם הקפוצה, כאשר אלן פרטמן היה אחראי על לאתר עוד מישהו ולהזמין עוד מישהו, היה עוד מישהו, אגב, שהוא איננו בינינו, מהכיתה, איך קוראים לו? לא, 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 לא. מישהו של...
מרק.
מרק, איזשהו. ומשום מה הוא עבד בדרך, אבל מרגע זה יצרנו חבורה שהייתה נפגשת די קבוע, גם יחד עם המשפחות ויחד עם הילדים, ויצרנו הווי של חברים, כאשר הילדים מאוד הכירו, חבל שהיום הם לא בקשר, אבל היה קשר טוב והיה חיבור חזק בין הילדים, וכנראה שזה קשר רגשי עמוק שתרם לחבר את הקרע של העבר, אולי לרפא חלק מה, הייתי קוראת לזה, אולי פצעים זה קצת יותר מדי חזק, אבל חלק מהדברים האלה, ובכלל מצאנו אנשים מקסימים, התגלו אנשים שהיו יכולים להיות בכל מקרה חברים, וזה הקשר היפה שמתקיים וממשיך להתקיים על פני יבשות ובארץ. תודה בינתיים על ההזדמנות.
תודה לציפי. עכשיו טוב, עכשיו ציפי, בבקשה.
התור שלך.
זה יהיה ברדיו שלום?
זה גם יהיה ברדיו שלום.
כן.
זהו?
רדיו.
טוב. אז אני ציפי, החלק השני של אבי ארקאג'יק, ואני לא מהכיתה, אבל אני גרתי מול הבית ספר שלכם, וכל יום ראיתי, השקפתי על הבית ספר שלכם, אבל אני נסעתי לבית ספר יהודי. למדתי בית ספר יהודי, משם אני מכירה את יוזה קאנט. ואני, אומנם לא מהבית ספר, לא מהכיתה, אבל אני מרגישה כחלק מהכיתה, וזה מה שבאמת אולי החלק המאפיין פה, שגם הבני הזוג שלא היו בכיתה מרגישים כי הם חלק מהקבוצה, חלק אינטריאלי מהקבוצה, וכל הזמן מדברים למה זה, מה פה. אני חושבת שזה ציורוף שהייתם כיתה, זה יוזה, שהייתם כיתה מגובשת מאוד, וגם האנשים, אני חושבת שזה ציורוף. יכול להיות שיש מניעים יותר עמוקים, אני חושבת שזה צירוף כזה, וזה ממש כיף, כי אנחנו נפגשים, השנים הראשונות של המפגשים הראשונים, כשהילדים היו קטנים, וזה היו פיקניקים, וזה היה חוויה כמו חוויה משפחתית, וזה לצמוח עם הגיל, עם הקבוצה, וכל פעם מתווספים גילויים, חברים חדשים, וכמו האבדה שכל השנים שמעתי, יש חבר אבוד, מחפשים אותו. כן, ופתאום מגלים אותו אחרי 30 וכמה שנים שאנחנו נפגשים. חניק פיק. וביררנו שזה לא צביקה פיק הזמר, כשצביקה פיק התחיל ביררנו שזה לא הוא, וזאת באמת חוויה נחמדה. כל השנים הילדים כבר לא נפגשים איתנו, כל הילדים התפזרו, נשואים, לנו יש את השלישייה שלנו, ונזכרים לפעמים בשמות של וואי בפיקניק עם האם, כן, מהתמונות, אבל לא, הילדים כבר לא ממשיכים, וזה נורא חבל. נקווה אולי שבאמת פעם נעשה איזה מפגש כזה של שני כל הדורות. אז זהו זה. זה מה שיש לי להגיד לכיתה.
טוב, שמי נטע. אני מרגישה פה לא מוזר. זאת אומרת, מפגישה לפגישה אני מרגישה יותר טוב, למעשה. אני גם עליתי מפולין, עליתי בגיל 10, ילדה קטנה, ואחרי המפגש הראשון, מה שאני אמרתי לחנן, קודם כל זה מאוד ריגש אותי, המפגש הראשון, כי לי למעשה, לגבי הבית ספר יש הדחקה מוחלטת. אני לא זוכרת כלום מהבית ספר בפולין. זאת אומרת, אני זוכרת מהקליטה שלי בארץ שהיא לא הייתה קלה.
איזה בית ספר?
אני למדתי בבית ספר יסודי, בחוינוב. חוינוב. זה עיירה קטנה.
אבל
אני עליתי בגיל 10, אני לא זוכרת כלום, אני זוכרת תמונות, אני זוכרת תמונות בודדות מהבית ספר, אין לי חברים מהבית ספר, יש לי תמונה אחת בודדה מכיתה ג' או ד', מכיתה ג' מהבית ספר, וזהו. אני הייתי לפני 4 שנים בפולין יחד עם חנן, ועברנו דרך הבניין של בית הספר. זאת אומרת, זה נזכרתי, אבל זה לא היה זה מה שכאילו זכרתי או לא זכרתי. עכשיו, למה הדחקתי את זה? אני באמת לא יודעת. ברור שיש לזה סיבות. הקליטה שלי בארץ גם לא הייתה פשוטה, כן? בגיל 10 לבוא, כמובן שלא היה שום אולפן, שום מחנה לעברית ושום דבר. הגעתי לבני ציון, לבית ספר אליטיסטי מאוד בבני ציון. אני גרתי בכפר עולים בחרוצים, שהיום הוא מקום מאוד יוקרתי, אבל בזמנו זה היה כפר של עולים, והיה מאוד קשה להיקלט שם. ועם כן, אבל זה לא הייתה חוויה קלה בשבילי, הקליטה בארץ. אבל בסדר, נקלטתי כנראה, ופגשתי את חנן בעצם בגיל מאוד צעיר שלי. פגשתי אותו בהתחלה בגיל 16-17, משהו כזה, או 18, והתחתנו כשהייתי פחות מ-20, חצי שנה בצבא. הוציא אותי מהצבא, ואני הולכת איתו לאורך כמה? 41 שנה כבר, כן? זהו. ונמשיך את 41.
זהבה, זהבה איטלמן, אשתו של ראובן איטלמן. החיים שלנו, החיים שלי לא היו מחוברים בכלל לקבוצה שלכם. לא, אין לי שום התנסות עד לפני מספר שנים, שפעם ראשונה נפגשנו, אבל עד אז לא ידעתי שום דבר. לפני, לא יודעת כמה זמן זה היה. מייטלס, כן. אבל בהחלט היינו מחוברים מאוד למייטלס ולסטאשק, שהם גם היו ב-UC ברקלי, ושם פגשנו אותם. אז איתם זה היה מאוד קרוב, ומייטלס עד היום ממש בצורה אינטנסיבית כשהוא נמצא בסן פרנסיסקו, עכשיו הוא חצי פה חצי שם. ושמחתי להכיר אתכם כשנפגשנו לפני, אני לא יודעת כמה זמן זה כבר, משהו כזה. לא, אבל לפני כן, נכון, נכון. מה זה, 15 שנה, משהו כזה, לא חשוב. ואז, אוקיי, אז 20 שנה. בכל אופן, אני מאוד שמחה שאני חלק מהחבורה. זה באמת מאוד מרגש כל פעם כשאנחנו באים ורובן מצפה בחיליון עיניים לפגש אתכם, אז זה באמת נחמד ומרגש. ואני פחות רגשית קשורה אליכם, אני רק מתחילה להכיר אתכם ואני נהנית כל פעם מחדש, אבל זה לא התרגשות כזו כמו של רובן, ברור. אבל זה בסך הכל פעם רביעית שאני פוגשת אתכם, אני חושבת אותך ואת שלמה יותר, כי נפגשנו בארצות הברית, אבל בתור קבוצה זה פעם רביעית. את שניכם אני הכי ראיתי הכי הרבה פעמים, נכון? אני חושבת, כן, כן, כי בארצות הברית נפגשנו, כן, כשבאנו, נכון, נכון, נכון. זהו, מה לספר על עצמי? באר שבעית, שמעתם קצת על החיים מרובן, הייתי מעורבת בעסק, עכשיו אני די בפנסיה כזה חצי, ומפסלת, ציירת, מפסלת, עושה חיים בקיצור, מטיילת בעולם, מטיילים מה? ריקולדי בטן, מדי פעם אני עדיין, כן. כן, אני שייכת לג'ים, ויש שם ריקודי בטן, ואני רוקדת. זהו, מעבר לזה, מטיילים קצת בעולם, וזהו, יופי, תודה.
עכשיו, תודה, ומשה, אפילו שדיברת, אני יודע, פעם שברה, וגם, אבל גם כמה מילים, כי אתה, בכל אופן, אנחנו עכשיו מתגשים, אז גם משה יגיד משהו, כמה מילים.
בתור נשוי, בתור נשוי, אישה של הקבוצה.
איך זה להיות נשוי,
ותתבלו מלפריע. טוב, אני אתחיל בזה שאני לא נשוי. אנחנו, איך אומרים, 20 שנה חיים בחטא, בספטמבר 20 שנה. ויש לנו 4 ילדים, 2 שלה, 2 שלי, 6 נכדים, זה כבר למעשה ששתם של שנינו, כי זה, הם לא מכירים מישהו אחר, וזה המערכת הבסיסית. אנחנו הצטרפנו לקבוצה ב-95 כפי שאל ציינה, וזה היה מרשים ביותר, כיוון שאנחנו נסענו לפולניה, כשאני תמיד אמרתי שלא אסע לפולניה. יעל קרא על טיול לברוצלב, התלקקה, אבל לא נוסעים. אמרתי לה, כן נוסעים. ואז נסענו בגלל זה, ושם פגשנו את הבן דוד של מירה שלך עובר. אתם מוכרחים לבוא, וכיוון שהיא לא עשתה שאני אכנס לאושוויץ, כי אני הייתי שם כשזה פעל, אז אנחנו נסענו ברכבת, יחד עם בן דוד של מירה שלך עובר ואשתו, מקרקוב לברוצלב, הגענו יותר מוקדם, אני הייתי נדעה מזה חיבוקים, אחרי 30 וכמה שנים שהם לא נפגשו. זה יעל עם מירה. והיא רצתה לשאול אותה על מרילה, היא אמרת לה, אני הזמנתי את מרילה, עוד שעה היא תהיה כאן. אז נפגשנו גם איתה, ושם קיבלנו את הכתובות. אני חיברתי כמה שירים על המפגש בחולון ב-95, שהיה המפגש הראשון שהשתפנו בו בארץ. את המערכים שלנו כאן, אנחנו פגשנו פעם הקודמת גם כאן, לפני כ3 שנים, וזהו, סך הכל זה מרשים ביותר. אני הייתי עם יעל בכל מקום, גם בפולניה כעת, ואיך אני הגדרתי אותם שם, סטארי ג'אצ'י, שכולם מתעניינים בכיתה, רצים אחרי המורות שהן, בדרך כלל גם צעירות יותר כבר, וזהו, תודה לכם.
כן, אני נמשיך עכשיו אחרי הפסקה קצרה, נמשיך עם ההצגה פה. הגיע השחקן, הארטיסט, ואנחנו... אז אנחנו נמשיך.
טלנט.
טלנט.
יש עכשיו משהו חדש.
כן. עכשיו, רק כשיוסי הגיע קצת מאוחר והוא לא שמע על מה דיברנו, אני רוצה לספר קצת על השם שלי, קופנהגן. אני יודע שהרבה שאלו אותי, עכשיו הזדמנות פשוט להסביר למה. יוסי אמר לי, או מישהו אחר אמר לי פה, שחשבו שאני כבר מדנמרק, כשהייתי בפולין, שמעתם שכאילו אני למעשה המשפחה מקופנהגן. וזה לא בדיוק ככה. המעניין הוא שהשם מצד אבא. ובאמת יש לי משפחה בקופנהגן, ויש לי משפחה גדולה בקופנהגן, אבל זה מצד האמא. אז איך זה פתאום שזה קופנהגן? מתברר שאשתי חיפשה ספרות על יהדות, והלכתי לקהילה יהודית ושאלתי אותם מה יש לכם ספרים, אז הספר שאל אותי מה שמך, אמרתי לו קופנהגן. קופנהגן, חכה רגע, אני אביא לך ספר, שם כתוב מאיפה בא השם הזה. הביא לי ספר על משפחת גדליה לוין, משפחה מאוד ידועה בדנמרק של יהודים, ובהתחלה של הספר מספרים על היהדות דנמרק שמייס שאלה שהתחילו לבוא זה לפני 300 שנה. ב-1780 הרב ראשי של קופנהגן היה רב שבא מגרמניה, השתקע בדנמרק, והבן שלו נסע לפולין, לעיר קובו. שם הוא נהיה רב, והבן שלו גם כן היה רב, והבן לקח שם קופנהגן, כי המשפחה באה מקופנהגן.
אז תראה, זה...
לא, לא, הוא... ככה כתוב בספר, אני אומר מה שכתוב בספר. הוא, ככה, אז עשו יהודים... כן, קרא לעצמו, כי יהודים עשו את זה, הם לקחו שמות מהמרים, מהמקצוע, מדברים כאלה. כן.
אז... משפחת רבנים.
כן, למעשה, אז ככה, כשהתחתנו, אז הרב שהתחתנו אותנו בבית כנסת, אמר, אנחנו במשפחה. וחיפשתי את הקשר, וחיפשנו בספרים, ולא מצאנו בדיוק, אבל כנראה, באיזשהו שלב, בגלל זה היה לי זקן, ראיתי אותו, שכנראה יש משהו בזה. אני לא נהייתי מזה דתי, אבל זה מעניין בכל אופן, גם לי היה מעניין לשמוע, ועכשיו אתם גם יודעים את זה. אז זה הסיפור של שם קופנהגן. ועכשיו נעבור חזרה לעניין של הכיתה. יוסי שבא עכשיו, הוא לא יודע בדיוק כמה זמן היית בכיתה, וכל אחד היה, אבל יוסי תספר עוד מעט, בוא עוד מעט תספר. אבל קודם כל, טוב שהגעת, ועכשיו אני אתן לך את המיקרופון ותספר קצת על עצמך, על מה שעבר עליך ובכלל.
לא, אני ממש לא חושב לעשות מונולוג על העבר, מכיוון שכבר פעם אחת ניסינו לדבר.
אז זה משהו חדש
לגמרי. טוב, שלוש, הנה, גם פעם הקודמת היא הפסיקה אותי, אגב, היא כל הזמן מפסיקה אותי, היא לא נתנה לי להתבטא. בפעם הקודמת דיברתי איזה שתי דקות, על זה נדבר אחר כך, בסדר, מאז לא דיברתי. טוב, לא חשוב, לא חשוב. אני באמת הייתי בכיתה, קוראים לי יוסי קנץ, ואני הייתי בכיתה של הצ'בניצקה, מה שנקרא יוזק קנץ, יוזק. תראו, אני, הדבר המעניין, שקיבלתי אימייל מאיזה פרופסור מברוצלב, שאומר, האם אתה קנץ, בנו של שמעון קנץ, שאני חוקר אותו עכשיו, העיתונאי דולנם שלונסקו, שכך וכך, ופתאום נותן לי רשימה של הדברים שאבא שלי כתב, ואומר, כן, זה אני, ואני מתכתב איתו עכשיו. פולני פילושם, לא סתם פילושם, יודע תלמוד יותר טוב ממני, וזה תענוג פשוט להתכתב איתו. אבל מה, זה לוקח לי בערך 5 עד 4.5 שעות או יומיים להרכיב 3-4 משפטים בפולנית, כי אני פשוט מזיע שם ועושה שגיאות, ואני ממש מתבייש. כי 50 שנה פינג'שון תלת נימובילם פופולסקו פרושפנה פני כוחני, נך פני כוחני, זה מה שאני זוכר, פני כוחני, פני כוחני שפן ויפחה פניקו, הכל הם מוסיפים פניקו חניה, כן? אבל היינו עכשיו בלודג'. נו, בבקשה, בבקשה. פניקו חני. או, בסדר. אבל מותר לי כבר, מותר לי. העיקר שבעברית אני עושה שגיאות? לא. או, זהו, אני משתדל לא לעשות, כי אני אומר שהשפה שלנו, מוציאים אותה להורג עכשיו, כמו שהיא מתקיימת עכשיו ב... בעולמנו הקריינים, אני כבר לא מסתכל על זה, כי זה ממש על הבית ספר. ובכן, הבית ספר אין לי הרבה מה לספר, מכיוון שהגעתי לשם כמו ילד מבועל, הגעתי לשם כמו איזה ילד מבועל, שעקרו אותי מהבית ספר היהודי של שלום עליכם, שהיה בפרץ, רחוב פרץ, נכון היה, ואני שם גדלתי עד כיתה שביעית, והיה לי מאוד נעים שם, אבל כנראה שהאבא של רוזנפלד, של אלכס זל, היה חבר טוב של אבא שלי, ואמר לו, תוציא אותו מהבית ספר הזה, הוא פה ילך לאיבוד, תביא אותו בית ספר טוב מאוד, יש שם 75% יהודים. וככה הגעתי לבית ספר שלכם, לכיתה האימתנית שכל הזמן פחדתי. אני באמת, אני סיפרתי לכם קודם גם שאחד הדברים שליוו אותי בשנה הראשונה, המון פחד, המון טרמה, כאילו כשיש לי הצגת בכורה ואני בפחדים עד כדי אוזלת יד, ככה הרגשתי כשבאתי לבית ספר.
וגם... לא פחדתי מאיתנו?
לא פחדתי מכם, פחדתי מהמשטר, מהמורים. המורים כולם היו גויים. שלא הייתי רגיל לזה. הרי שם דיברו יידיש, כזה סיפרו בדיחות ביידיש, והייתי, הרגשתי אחרת. היה לי נורא משונה לראות מין חבורה כזאת של המון יהודים עם מורים פולנים ודי מפחידים. עד כדי כך שממש הייתי מעריך את הלילות, הייתי מתעורר באמצע הלילה בשביל להעריך את הלילה שלא יבוא הבוקר שאני צריך לנסוע לבית ספר. עכשיו, אתם גדלתם שם מכיתה א', אתם הייתם קבוצה מאוד מלוכדת, ועובדה שעד היום הזה, עד זקנתנו, וזה מה שכבש אותי עכשיו, כשאני שוב גיליתי את הכיתה הזאת בעזרתו של ה... היא כבר לא מפחידה. לא, היא לא הייתה מפחידה. להפך, היא לא הייתה מפחידה. אני זוכר את האינצידנט שהיה. היה אינצידנט שמישהו קינה אותי מה שזה. רבתי עם היווני או אוטו, אתם זוכרים את הפולקדויץ' אוטו, סיפרתי את זה. איזושהי סתם איזה שטות, והוא קינה אותי בשמות אנטישמיים. פתאום ראיתי מזנקים מכל הכיוונים, גם אתה היית ביניהם. אני זוכר את הקטנים. כל הקטנים זינקו עליו... לא רק מייטלס, לושיק ואתה, ולא זוכר את היתר, זינקו עליו והפיל אותו על הרצפה, נתנו לו מכות נאמנות, ואז למעשה היה החיבור הראשון שלי הרגשי עם הכיתה. החיבור השני היה, אם אתם זוכרים, הבריחות מהשיעורים לרופא השיניים. אתם זוכרים? שהיינו בורחים לרופא השיניים בשביל... הולכים. מי הוא דנטיסטי? מי הוא דנטיסטי? והדנטיסטה הוא היה חתיכת כנראה קצב, והוא עשה לי חורים בשיניים, שאחר כך בקיבוץ היו צריכים לשלם אלפי דולרים בשביל לעשות לי שיקום, ויש לי שיניים של הקיבוץ, אני אומר. זה עוד מהדנטיסט. הוא היה, לא, אבל בשביל לברוח מהשיעורים הייתי הולך לדנטיסט. את זוכר שהיה צריך לעבור את הפודבורקו, בצד שני היה דנטיסט. בבית ספר השני היה דנטיסט. אז זה אני זוכר. מה שאני כן זוכר מאוד, לעומת הבית ספר היהודי, שאת יודעת את זה, הכניסה האימתנית הזאת של הבית ספר הגרמני עם הקשתות, זה עשה לי רושם דיכאוני. אבל האהבות הגדולות, ההתאהבויות הגדולות היו שם פתאום. פתאום, אולי בגלל המצוקה הזאת, שם התחילו ההתאהבויות, דווקא בבנות הגדולות יותר. ושם טעמתי את טעם האהבה הראשון.
היית הכי קטן, אז...
אני הייתי קטן, כן, אני הייתי קטן, כן, אני הייתי, בגיל הייתי קטן. אבל מה שכן, אני בבית שלנו, איפה שגרנו בוולודקוביצה, היה סטודיו דרמטי. ומאוד התחברתי לשם, ואני ביקשתי מאבא, תעזוב אותי עם צ'בניצקי, אני אמשיך ללמוד בסטודיו דרמטי. ואבא לא הסכים בשום פנים באופן. ככה שאם לא היה צ'בניצקי, אז יכול להיות שהייתי ממשיך בסטודיו דרמטי, והייתי נשאר שחקן פולני בפולניה. אבל לא הייתי מכיר אתכם. תראה, לא, אבל ההיכרות איתכם הייתה בעיקר דרך רוזנפלד, מייטלס, אז זה כנראה שאני הכרתי אותם קודם גם. לושיק, ואיתך היה לי איזשהו חיבור רגשי יותר. עם היתר אני לא זוכר אפילו. את הבנות אני לא זוכר.
אבל אמרת שהייתה
נועה. הייתי נועה, לא בבנות האלה. בנות ה... הייתה בזאת, בזאת היא שבפריז. מאז היא נשארה רווקה, מאז הייתה אבות הזאת, כן. 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 נו, בוודאי, רק. אהה, הבנתי. אני לא שמעתי, אבל התאבות הייתה קודם כל כך. הייתה בחורה בכיתה גבוהה ממני, כי אני הייתי ספורטאי, אתם זוכרים. אתם זוכרים שהייתי קופץ לגובה והייתי רץ. זה תמיד חיבר אותי, שוער בכדורגל, אבל זה תמיד חיבר אותי. אחר כך בקיבוץ נקלטתי בקלות, כי הייתי ברביעה הראשונה של הארץ, 4x100, אני הייתי ברביעה. אז זה חיבר אותי לקיבוץ, ובגלל זה נקלטתי טוב מאוד, כי הייתי ספורטאי טוב. לא דרך הבמה, דרך הספורט. גם שמה פתאום גיליתי בחורה שהיא השתתפה בכל התחרויות, וכמובן, ממבט ראשון התאהבנו. ואהבנו ממרחקים. לעולם לא נגענו אחד בשני. היינו מסתכלים ומורדים את העיניים. מסתכלים. בינתיים אומרים, שם, לא זוכר איך אמרו את זה פולנית, קדימה, צריך לקפוץ למרחק. ואני, את כל הדופינג, את כל כושר הייתי מקבל מהמבט שלה. היא הייתה, היא הייתה פשוט מקלש, אני אוס מקלש, היא הייתה ג'וויון תקלש, היא מיילה תקי לוקי פיינק, דוטר הסיסטם, זה כוחן אבניון, פרושבנה, עכשיו כן, זה, לא, עכשיו, דמייני לעצמך, שאני יושב בלודג' עכשיו, לפני חצי שנה, ולא פוגש אותה, לא פוגש מישהי אחר, אני צריך למצוא, יש אחת שאני צריך למצוא אותה באמת, אולי תעזרו לי, אבל בלודג' ושמה עושים שיחה לטלוויזיה של לודג' עם השחקנים של האב, אנחנו שיחקנו בפסטיבל 4 אומות, בלודג' יש פסטיבל מאוד יפה, ופתאום אחד אומר, וביטנה אקטור זה ישראל, עצו פינג'שון תלת תמו, ויחל סטונט, אז אני פתאום וביטנה אקטור, אף אחד לא אמר לי בארץ שאני וביטנה אקטור, אבל שמה אמרו לי אני וביטנה אקטור, אז עכשיו שאלו אותי, אז סליחה, וביטנה זה מה זה? לא, וביטנה לא, וביטנה זה שחקן בולט, שחקן בולד, לא, זה נכון, אני בין הבחירים, זה בסדר, אין בעיה. אין לי, אבל מה? הוא כך אומר, שאלו אותי החבר'ה הישראלים, מה הוא אמר עליך? אמרתי, הוא אמר שאני שחקן בארץ. לא רציתי להגיד לו. ואז קמתי והתחלתי לדבר על הדרמטורגיה הישראלית בפולנית. פרושה פנה, פני כוחנה. והייתה...
בטח בגלל שאיזו פולניה יפה.
המראיינת, 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 אמרתי לה, התחבר, איך את קולטת אותי, איך את קולטת אותי, יוצא מן הכלל, טובה. אתה יודע מה, לא סתם הבינו, לא סתם הבינו, אבל הייתה לנו שחקנית רומניה, שכל, לא, היא כל רגע רצה להגיד משהו באנגלית, אז הוא שאל אותי, כתו טועסת פני? מי זאת האישה הזאת? אז הם הבינו טוב מאוד, כי אני הסברתי להם. חוץ מזה, אחד הדברים, החיבור, זה היו שני חיבורים באמת מאוד, מאוד משמעותיים, כאילו לחזור לפולניה, לתרבות הפולנית. כי אני מרגיש היום, כשחזרתי בפולניה, מאוד מרותק מאוד, מתעניין מאוד, יחד עם זה, לא דחוי, אלא אני כאילו, אני דוחה את השפה, אני דוחה את התרבות. זה לא סתם מרחק, זה מרחק שאני כפיתי על עצמי. כי מצד אחד רגשית, אני מאוד מחובר לתרבות הזאת. אני גם יכול לקרוא ספר בפולנית, אני יכול לקרוא ספר. ומתעניין. כל פעם שיש משהו על פולניה, אני רץ לראות בטלוויזיה, או מוזיקה, או אבל, יחד עם זה, כשאני מגיע לשם, אני מרגיש שאני מסתובב בתוך תפאורה זרה. זהו. תראה, דבר ראשון, כשהגעתי לישראל, אמרתי לאבא שאני רוצה לחזור. זה פה, זה מה זה? הביא אותי לבני ציון, שם היה מלא תימנים. לא, רציתי. חרוצים, חרוצים. כן, הנה, אנחנו... מסתבר שאנחנו בכלל בני... מכורתנו. מאותו הכפר. כפר? חרוצים. מי קיבל אותנו שם? אני אגב כתבתי על זה מחזה, וזה הוצג כמה פעמים, מחזה יחיד. מן הגבעות עטו עלינו הורדות של תימנים. עכשיו, אני פתאום ילד, אני רואה סמלות ומכנסיים עם כאלה. אמרתי, מי זה? מי זה אנשים האלה? תקח אותי בחזרה, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. מה אתה, לאן הבאת אותי? אז אבא אומר, אתה שואל אותי לאן הבאתי? זה אמא. זה אמא הביא אותנו לפה. למה אמא? כי הוא בווינה חיכו לו מאמריקה לערוך את הפורוורדס בארצות הברית. והוא כבר היה בחוץ, הוא הצליח וחיכו לו. ואמא אומרת, יג'מדו ישראל, אנחנו נוסעים לישראל. אז... והוא מסכן, הוא סחבו אותו לארץ, הוא לא רצה בכלל. הוא אומר, יאצ'י, אני הבאתי אותך, זה אמא הביא אותך לפה. ואני דבר ראשון אמרתי, לא רוצה. לא רוצה, לא רוצה לשמוע, לא רוצה, לא, לא היה חשמל, לא חשוב, אתם כולכם יודעים, לא נתחיל לספר סיפורי עלייה. אבל דבר ראשון אמרתי, אני רוצה לראות סרט בישראל, אבל לא היה כסף. סרט עלה חצי לירה, היו עבודות אפר. הלכתי לעבוד אפר, אני חזק, יודע, עבדתי בכבישים שם, עבודות, אחרי שלושה ימים הייתה על שנה בהסתדרות שמעבידים ילד, זרקו אותי משם, נתנו לי לירה וחצי, והלכתי לשלושה סרטים. אז זה היה הקליטה שלי בארץ, ואחרי הקליטה הזאת המשונה, קיבלנו שיקון ברמת אביב. ברמת אביב. אז ברמת אביב היו רק פולנים אקדמיים וז'ורנליסטים. אז שם ברמת אביב, אז ברמת אביב, היה לנו שיקון ברחוב צמחי היהודים, ברודי, וחדודה שלי קוראים לה מירקה, והדוד קוראים לו מייטק, הם גרים בירושלים, הוא עבד בבזק, והדודה שלי אומרת לי, אתה שחקן, אתה מכיר אירינה צ'לזניובה? היא שחקנית, אתה שחקן. זה בערך ההכרה הפולנית שיש לי מצד המשפחה שלי. אז אני, הוריי רצו להציל אותי, ואבא קיבל לערוך עיתון. קיבל לערוך עיתון. סזר, הנשיא סזר נתן לו עיתון ביידיש לערוך, ואבא התחיל לערוך עיתון ביידיש, שזה הייתה עבודה. ואז אמרו, הבן שלי כל הזמן רוצה לחזור לפולניה, אולי תסדרו לו איזה מקום, איזה קיבוץ קומוניסטי. אז שלחו אותי. שלחו אותי לעין החורש. עין החורש, יש פולנים, אבל בעין החורש אמרתי, לא, 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 זה חברת נוער. לא, אני רוצה עם כאלה שנולדו בקיבוץ. כי שמעתי, קראתי איזה ספר, ששם הבנים בנות ישנים ביחד, אז אמרתי. והנה לא ישנו ביחד. החזיר אותי לתל אביב, אחרי שבועיים מקבל איתות, יש ברוחמה, 15 בנות ושישה בנים. או, זה מקום בשבילי. זה מקום בשבילי. אני הגעתי לרוחמה, ראיתי כולם מכנסיים קצרים, רגליים יפות, ואני באתי עם מכנסי צמר מברוצלב. באמצע קיץ.
אם זה
יוצא, טוב מאוד, תודה רבה. אז יופי, יש לי גם, יש לי משהו שאני אתן לך לקרוא יותר רציני. ואני מגיע עם הזה, ואני רואה אבא שלי על ידי, והוא כבר רוצה להיפטר מהעסק הזה, הבן הסוף. אבא שלי בכלל לא רוצה להתעסק עם ילדים, בנים. הוא רוצה לכתוב, שיתנו לו לכתוב. מה הילדים על הראש שלו? אגב, הוא פעם כתב, אבא שלי, זיכרונות. הייתי והייתי ולמדתי, והוא היה רב גם כן, והוא התפקר, והייתי בגולדן הישיבה, והייתי ככה, והייתי קומוניסט ואנרכיסט, ונסעתי ונלחמתי, והגעתי לברלין, ונולדו לי גם ילדים, ודדדם, שנת 57 עלינו ארצה, נקודה. מאז לא קרה שום דבר, מ-57 עד יום מותו, בשנת 90, לא קרה שום דבר. זה כתוב לי, יש לי איזה כתוב. בכל אופן, ככה הוא יחשיב, פה זה מדבר, שלחו אותו למדבר, ופה הוא כתב ביידיש בספרי זיכרון לעיירות וכו'. אז בכל אופן, הוא עומד על הדין, הוא כבר קדימה, מקבלים אותי שם, ראשי היישוב השומר הצעיר, היה אחת יוסף שמיר, והוא החליט, הוא אמר לו, און טו פוזנה ג'בצ'ינקה, און טו זוסטניה. מה אני ג'בצ'ינקה? מדבר, הוא עוד יכיר פה איזה בחורה, והוא יישאר פה. אז אבא שלי אומר, דוב זה, טוב, טוב. אז הוא הולך ל... חזר באוטובוס של פרויקה, של אחד שעד היום הוא חי, הוא סנילי לגמרי, אבל היום הוא חי, פרויקה מדורות, והוא חזר, אני רואה, מביאים אותי לחדר אוכל של המוסד החינוכי רוחמה. במוסד החינוכי רוחמה יש המון קבוצות, 15 בנות, 6 בנים, וקבוצה שנייה, 4 שנים מתחתנו, ששם יש בנות יפות, אבל מאוד צעירות. ואני הייתי אז בן 15, תחשבו. דבר ראשון שאני רואה זה את החדר אוכל מאוד מלוכלך, כי בני קיבוץ מאוד אהבו לאכול ולזרוק. יש מטפלת שמנקה אחר כך, מאוד מלוכלך, יושבת בחורה ואוכלת, תשימו לב, גבינה צובה, ריבה ושמנת. זה אכלו בקיבוץ, אתה מבין? אני אומר, זה איך ריבה? היום אני כבר אוכל ריבה, בסדר, היום אני עושה מה שנקרא מלאנג'מן, זה נקרא מטבח, איך קוראים למטבח הזה היום? פיוז'ן. אז היום מותר, אבל אז זה היה אידיוטי. מה זאת אומרת? גבינה צהובה, ובקיבוץ היו נותנים לא כאלה, נותנים רבע, בם, בם, תאכל, שמנת. ואז אני עם המכנסיים האלה, ועם נעליים מזמש, גם כן מברוצלב, מאיזה ספולג'לניה ורוצלבסקה שם. כן, אז זה אולגינה. שהייתה פרוטקציה לאבא העיתונאי שנתנו לו את הנעליים. בבקשה. ואת המכנסיים תפר לי חיית, שאגב אחר כך נודע לי שהוא קצת הומוסקסואל היה גם, הוא היה חיית, והוא עשה לי את המכנסיים כגרניטור דו ישראלה. אז אני עם גרניטור דו ישראלה, ז'לוני, זה היה ירוק עם נקודות לבנות, ועם זה באתי לקיבוץ. אחרי שבאתי עם זה לקיבוץ, דבר ראשון ראיתי כולם מכנסיים קצרים, יחפים, גופייה, והכיסים יוצאים החוצה. מכנס מקופל כך, אמרתי, וואלה, זה המצאה טובה. הלכתי לישון, שם אותי באיזה חדר, אמרו, אתה עם הבנות לא תשן. אני חשבתי שאני ישן עם... לא, שמו לי שני בנים לשמור עליי, ואני עם הבנים, ובאותו לילה אני שומע קולות ומדברים, ואני אומר, מה, לא מכריחים אותי ללכת לישון בשעה מסוימת, הם מדברים עד 2 בלילה, אולי אני יכול לקום, אבל לא פחדתי. אמרתי, כנראה שיש איזה משמעת פנימית, אבל מותר לי להתקרב אליהם או לא מותר? והכל פולנית, עוד לא ידעתי מילה בעברית. למחרת תופסים אותי, אתה הולך עכשיו למחסן בגדים, מחסן בגדים כתוב, לוקחים חולצה, אתה מקבל חולצת עבודה, חולצת שבת. חולצת עבודה, היה רשום שם של מישהו שנהרג במלחמת סיני, מחוק השם שלו, ואני יודע, הוא היה בצנחנים, ושמו את השם, יוסי. אמרתי, לי קוראים יוסף. לא, לא, אתה לא תהיה, אתה יוסי, לא יוסף. יוסף זה בפולניה, אתה יוסי. אז אין יוסף יותר, ואני מקבל, מה עם המכנסיים הכיסים? חיפשו מכנסיים, אני מקבל מכנסיים, זה בערך ככה, כמו עדנה המכנסיים. אמרתי, מה עושים? מקפלים. אז מקפלים. מקפלים, 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 בגלל זה שאני לא מצטיין באורך עברים מוגזם מאוד. תמיד היה לי קצר הרגל הזאת, ותמיד סבלתי מזה. בגלל זה עשיתי ספורט, וחשבתי שזה יעריך את הרגליים, אבל זה לא יעריך לזה, רק ישמין אותם יותר. והכיסים יצאו החוצה, וגם על זה היה רשום שם של מישהו, לא רוצה להגיד לכם, איזה זקן שכבר מת, אבא של איזה, אבא של הוותיקים. עכשיו הוותיקים, זה לא מלחמה, זה מלחמה, לא היה כל כך רחוק מלחמת השחרור, זה היה שנת 57, 9 שנים בסך הכל, הם עוד היו כולם בכושר, כל האלטקאקרס האלה, אנחנו עכשיו אלטקאקרס. אז עכשיו קיבלתי את זה, ודבר ראשון אומרים, אתה תעבוד עם חצרן שמוביל אשפה. אתם יודעים שפעם היו מובילים אשפה בעגלה עם סוס בקיבוץ, עם חמור. עכשיו לנו היה פרד. עכשיו אני שומע פתאום צעקות, הוא צועק, 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 לא הבנתי על מה הוא צועק. והבחור שהסדרן עבודה שהביא אותו, זה בסדר, זה בסדר. מה הסתבר? הוא אומר, מה אתה מביא לי את העולה חדש שהוא ינהג בפרידה? מאיפה זה? אני לא יכול לסמוך עליו. אסור היה לי לנהוג בפרידה. הייתי צריך לעבור מבחן של נהיגה בפרידה. זה פרשה אחרת. לקחתי את הפרידה ועשיתי צ'ן, צ'ן, צ'ן. הפרידה קפצה, כל ההשפעה נשפחה. לא עברתי את המבחן. אמרתי, עכשיו אני רוצה טרקטור. אתה הפרידה קודם תנהג. אז הייתי עוזר שלו, סגן נוהג פרידה, ולא ידעתי לנהוג בפרידה. עד הסוף. אבל מה היה מזל? ששם היה קיבוץ שמאוד אהב קולטורה. לא חשוב לימודים, לא חשוב עבודה, העיקר קולטורה. גילו שאני שר יפה, ואני גם יכול לשחק. אז קלטו אותי שמה, בחוג הדרמטי של הקיבוץ. וכמובן, עוררתי מיות, יש מיית קנאה. מאיפה הביא אותה עולה חדש? זה משחק? זה משחק פולני, זה לא משחק. והייתי צריך להיאבק על מקומי, והיה שמה במאי טורקי, במאי מווילנה, וכוכבת מבלגיה. והכוכבת מבלגיה רצתה רק איתי להיות, כי אני הייתי צעיר, והייתה עוד ככה מתבגרת, 38, וכולם קינאו כמובן שאני רוצה לשחק איתה, אבל שם איבדתי את בתולי, אגב. עם הכוכבת מבלגיה. זה אצלי הכל הפוך היה. זה לא בגלל זה שזה אצלי, זה בגלל שבדרך כלל האומנים זקוקים לגירויים חדשים. גירויים חדשים, חדשים. כלומר, אתה לא יכול ליצור אם אין לך גירוי. אז זה הגירוי. אז אני כזה חיפש. החיית ההומו, החיית ההומו, הוא חי... לא, לא. החיית ההומו והגירויים. תראה, כנראה החיית ההומו היה איש יקר מאוד, היה איש ספר, היה מואב באבא שלי, כי אבא שלי היה איש יפה. אז בינתיים, הוא התעסק עם איזה פוט פולקובניק, וויסקה פולסקגו. אז אפילו יש תמונות יחד עם... והוא היה איש באמת יקר, אבל קומוניסט שרוף. קומוניסט שאומר, אני, כן, אני לעולם, לעולם רגלי לא תדרוך בפלסטינה, שם מנצלים ערבים. זאת אומרת שאז, ב-57, ככה דיברו, מנצלים ערבים. נותנים לערבים לגור בבתים מגלינה. אתה מבין? נותנים לערבים מגלינה, מחמר. נותנים לערבים לגור בחמר. בכל אופן, זה היה החוויה של קיבוץ. עכשיו, אחר כך היו כל מיני תסכולים. כולם הלכו לצנחנים, כולם הלכו לשריון. וגם אני רציתי ללכת לצנחנים, אבל היה לי מורה, שימון כהן, הפסנתרן, ואומר, אתה שר יפה, אני אסדר לך להקה. ואני בחווה, איכשהו חלמתי שתהיה להקה, למה לא? פתאום באה אליי המדריכה שלי, מהשומר הצעיר, שאת אגב, את הסמל, בוגרים קיבלתי על תנאי. למה? הסיבה, יחס לא נאות לבנות. זה הייתה, אז קיבלתי על תנאי, רק דחו לי את קבלת סמל הבוגרים. אתם יודעים מה זה סמל בוגרים בשומר הצעיר? אז אתם תבינו למה, אז קיבלתי. ואז באה המדריכה ואומרת, אתה תלך ללהקה? בזמן שכולם יארגו במלחמות בטנקים ובזה, אתה תלך ללהקה? אתה לא ללהקה. אנחנו נקי אותך מהקבוצה. לא הלכת ללהקה, והגעתי לכלת ואמרתי, אני צנחנים, אני הולך צנחנים, תלך להיות נהג אתה. ושלחו אותי להיות נהג. ואני קיללתי וגידפתי, אבל מה? אבל הייתי בפלוגת נהגים, ושם אחרי חודש ימים באו מגדוד 82, כי שמעו שיש שלושה לא מרוצים, שלושה קיבוצים ששלחו אותם. במקרה, זו הייתה טעות. יש עוד שניים, אחד ממעפיל, אחד ממשמר העמק, ואנחנו היינו ממרחביה, ואנחנו היינו שלושה נהגים, אמרו לנו, אתם תהיו קצינים. אז הפכתי לקצין, ולא חשוב, אחר כך הגעתי לצנחנים, וכמובן הייתי מוכרח להיות קצין. כי אם הייתי נכשל בקצונה, לא הייתי יכול לבוא לקיבוץ. לא עשיתי את הקצונה בגללי, או בגלל שהיא אהבה לצבא. בגלל להגיע לקיבוץ עם הדרגות. היה מישהו שנזרק, הוא התבייש לבוא חצי שנה לקיבוץ. לא בא מהצבא. זאת אומרת, היה איזה מין לחץ כזה נוראי. וכמובן שאתה שוב פעם, יש חוזרים מהצבא, אז יש חברות, ויש אכזבות, ויש חולי. ואחרי הצבא, בגלל משבר של זוגיות עם מישהי, שהיא אחר כך אשתי הפכה, אני החלטתי לנסוע ללמוד בצרפת קולנוע ותיאטרון. ונסעתי, הייתי בצרפת שנה, כן. עכשיו, לא, אני נסעתי קולנוע ללמוד צילום קולנוע. למה? אבא שלי עשה תנאי. משחק אני לא מממן לך. אתה רוצה ללמוד קולנוע, אני אממן לך. מה עשיתי? הלכתי לשיעורי דרמה בחווה, שלא ידעו. אבל רשמית למדתי קולנוע. קורס של 8 חודשים, של צילום קולנוע, ממש קולנוע, לא וידאו. ועשיתי גם שיעורי דרמה, וכמובן חזרתי לקיבוץ, והתחתנתי, והתחלתי לשחק בתיאטרון הקיבוץ, קראו לזה. בתיאטרון הקיבוץ הייתי תקופה מסוימת, קיבלתי הרבה פרסים שם על משחק, נתנו לי סטיפנדיה ללמוד תיאטרון באנגליה כשחקן. וכבר הייתי בשנות ה-70, למדתי באנגליה, עם פגי אשקרוף, היא הייתה מלווה שלי, שהייתה דיים, וגורדון ג'קסון, שהם שניהם כבר מנוחתם עדן. וכמובן שמשם כבר זה, חזרתי בשנת 71-72, לפני מלחמת יום כיפור, התחלתי לעבוד בכמה הפקות. אחת ההפקות זה הייתה הפקה מאוד גדולה באוניברסיטת תל אביב, עדיין חבר קיבוץ, כן? שקראו לה צ'ה גווארה, מקרונס גווארה, שזה מחזה על צ'ה גווארה, ואני הייתי זה שמצייר את צ'ה גווארה, שיקור, זה מאוד התאים לי, כי אהבתי אז מאוד לשתות, והייתי עולה ככה, יחד עם שרגר פז. שרגר פז, אתם יודעים מי זה? שחקן, אתה מכיר אותו, שהיה שיקור כל הזמן, וזהו. כן, ואנחנו הוצאנו את ההפקה הזאת. בעקבות ההפקה קיבלתי המון הצעות מתיאטראות, וגם מבר שבע, הקימו תיאטרון גרי בילו, הקימו 73 תיאטרון בר שבע. הלכתי לקיבוץ וגיד, יש לי המון הצעות, מה אני עושה? הקיבוץ החליט בשבילי, לא אני החלטתי. בר שבע זה חלוציות, אנחנו נאפשר לך בר שבע. ואז שנה שלמה הייתי נוסע בטרמפים לבר שבע, הלוך וחזור, עד שהכי נתן לי אוטו, והקיבוץ הסכים לקבל את האוטו, לרשותו, לא לי. לעזוב. לא חלף, אני הרגשתי, זה משהו שכנראה, אני אגיד לכם משהו, זה משהו כנראה, אולי גם אתם מרגישים את זה, האופי שלנו, אנחנו, הרי בסך הכל אנחנו ילדי מלחמה, נכון? אנחנו ילדי מלחמה, אנחנו גדלנו בתנאים לא תנאים. כולנו, כל אחד בדרך שלו. יש לנו איזשהו דבר שאנחנו לא, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד אנחנו בשמכם. אני זאת אומרת, אני כן פורץ גדר, אבל מיד חוזר. פורץ גדר, מיד חוזר. בודק. אולי גם המשמעת הייתה אחד הדברים מאוד חשובים, אבל אני לא חושב שאת החינוך שלך אתה קיבלת בבית ספר. אתה קיבלת את הגנים של החינוך מהבית. אתה קיבלת משהו מההורים ששרדו, ששרדו ושמרו עלינו כמו בתוך, ואנחנו היו חייבים להוכיח להם שאנחנו קיימים בשבילם, שאנחנו בסדר. אני תמיד הייתי צריך להוכיח בסדר. קיבוץ איתים לי מהבחינה הזאת, כי הייתי צריך להגיד לחברים, אני בסדר, אני טוב, אני הוכחתי להם. אני הייתי בפריז ואמרו, מישהו אמר, הוא כבר ירד את הארץ, ואני נדרתי נדר, אני אראה להם, אני לא ירדתי את הארץ, אני אחזור, וחזרתי. למה? כבר התחלתי להסתדר בעבודה. בפריז כבר הייתה לי עבודה בקולנוע, צילמתי.
יש שאלה, להיות
לא, תראי, קודם כל היה לזה ערך, זה נכון, אבל אני כבר חייתי בפריז במיליה של ישראלים שחיו שם 10 שנים, ועדיין התייחסנו ליורדים כאילו הם יורדים, אבל מצד שני יכולתי להרשות לעצמי להישאר שם. אז למה? מכיוון שהייתה לי מחויבות לחברה בקיבוץ, לא לארץ. אני בכלל את המחויבות של לא למולדת, המולדת דרך הקיבוץ החזקתי אותה. כלומר, אהבת הארץ היא באה לי דרך השירים, הריח של האדמה, הניחוח דרך הקיבוץ, וזה הקיבוץ נתן לי. אני לא יכול להתעלם מזה. לא הבית ספר בפולניה דווקא. הגנים שלנו, של ילדי שואה, ילדי מלחמה, ילדי, איך תקראו לזה, דור שני, דור שלישי, אנחנו דור שני, מה לעשות? אנחנו כן דור שני. לא יעזור כלום. אחר כך זה יתחבר עם הקיבוץ. אחר כך זה יתחבר גם עם למשל, אני היום. אני סולד מן הארץ היום, מה שקורה. כאילו אני מרגיש, לקחו לי את הדבר שאיכשהו אהבתי אותו. אני סולד היום מהשפה הנלעגת שהשתלטה. אני סופד מתרבות הטלנטים הזאת, שאתה אומר, טלנט. והטלנסקי יפה מאוד. לא, אבל זה ולאהוב ולהתאפל למישהו, מצד שני להרוס אותו. לא יודע, גם תמיד הייתה פוליטיקה, הייתה מלוכלכת, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו, על משהו שהלך לאיבוד, הלך לאיבוד איזושהי אחריות מינימלית אחד לשני. גנבו אותנו.
כן,
בסדר, אז קודם כל ככה. מכל הסיפור הזה, עם כל אהבת הקיבוץ, היה לי, גם נולדו לי 3 בנות נהדרות בקיבוץ, הן בנות קיבוץ, אף אחת מהן לא חיה בקיבוץ. יש לי בת אחת גדולה שהיא פסיכולוגית קלינית, קוראים לה עלית, בת 36 היום. היא הבת הבכורה שלי שנולדה מאוחר, מכיוון שאנחנו כבר ויתרנו ילדים, כי לאשתי לשעבר היו בעיות בלידה, ואז פתאום שהיינו באנגליה, פתאום היא נכנסה להיריון. אז זה קרה, ויש לי בת שנייה שיש לה סטודיו לפילאטיס, קוראים לה יערה, ויש לי בת שלישית שעובדת הייטק, היא עובדת, עבדה עד עכשיו בצ'ק פוינט, עכשיו עובדת באיזו חברה אחרת, קוראים לה אלמה. אז יש לי 3 בנות, כנראה שזה מה שאני מסוגל לעשות. להיות מוקף בנשים. את זה חלמתי כל הזמן, והנה אני מוקף. ונולדה לי נכדה, ולא נכת. אז ככה שזה, זה, זה התחנה האחרונה. תראה, כרגע אני כבר נמצא, תראו, אנחנו בני 66, יש חוק פנסיה, כן? בחודש נובמבר, אני צריך לצאת לפנסיה. אמרו לי בתיאטרון, שחקן לא יוצא לעולם לפנסיה. זו סיסמה יפה, אבל לא יודע. אני שחקן קבוע בתיאטרון הקאמרי, עבדתי קצת בהבימה, אבל אני בקאמרי כבר 20 שנה. עשיתי בטלוויזיה הרבה הפקות, לא, הרבה, לא. כן, אבל גם עשיתי על בן גוריון עכשיו 2 סרטים. כן. לא, גם נפגשתי איתו מדי פעם. אנחנו, אז אני עובד בקאמרי כשחקן קבוע, שחקן מן המניין, מה שנקרא. לא וביטני, אבל בסדר.
אבל לא
דוביטני. לא שום פעם. אני ידובי ימינך. טוב, זאת אומרת, לא, אני, וביטני זה אחד שבולט, אז הוא אומר, אבל לא כזה ש... שלוחצים עליו, זה משחק מילים. אז מה, אז אני לוחץ על אחרים שלא יפריעו לי, כי אתם יכולים לדמיין לעצמכם שהמקצוע האגומניאקי הזה, המגעיל הזה שלי, כן, שאני כל חיי שרפתי עליו, הוא כולו רצוף במאבקים, בדחיפות, בלתפוס ריכוז וכו' וכו', ושם צריך לשרוד. אז אני שרדתי עד היום הזה, תודה, השתבח שמו וזה גמר.
כן, אני רוצה קצת לחזור, כי היה מעניין לשמוע. אני, הסיפור לי הוא קצת אחר, כשאני עזבתי מהר את הארץ, יחסית מהר, אחרי 7 שנים, והייתי צריך להסתגל פתאום לחיים בחוץ לארץ, בארץ אחרת. אבל הקליטה שלי הייתה גם כן לא קלה, זאת אומרת, אני בכל אופן הרגשתי בהתחלה את הבעיות שהיו גם לאחרים, וזה היה מעניין לשמוע איך היחס היה לצעירים, כי הרי באנו באותו גיל, ודבר ראשון ששלחו אותי ממעברה, שהיינו גם שם ביבנה חולות, אמרו לי מהסוכנות, מה אתה עושה פה, אתה צעיר, לך לקיבוץ. איפה זה קיבוץ? שמה, ישר. תלך עד שתגיע לשם, והלכתי. הלכתי עד שהגעתי קיבוץ נען, דפקתי שם בבקשה, מי אתה? פולני, הפולנים זה שם. בסדר? לפולנים, ואמרו, יש רקודים בערב. רקודים בערב, אני מצחצח את הנעליים, ואני באת, כמו שאתה אומר, מכנסיים קצרים, מי זה? סנדלים, מחפים, איזה רקודים, אני חשבתי רקודים, אני יודע שאנחנו מכירים מפולניה. אבל דבר שהדהים אותי, זה לא זה... זה שאמרו לי, אתה יודע ללכת מכות? מכות? אני בא מהארץ, ששם הלכתי מכות עם הפולנים, פה אני בוא לישראל, ופה אני צריך ללכת מכות. עם מי המכות? היו שם איזה ספרדים, לא יודע, מרוקאים, מי, והם הסתכסכו, ורוצים למשוך אותי, בתור הבא אני מישהו חייב, עכשיו שאני באיזה בריון. שאני אלך מכות עם האלה, אמרתי, זה לא חיים בשבילי, עזבתי את הקיבוץ אחרי כמה ימים, אמרתי, זה לא... אני לא הולך למכות פה. סיפורים גם של למכות, אם אנחנו מדברים, זה גם לא הקל, כי במשק, כשההורים שלי עברו לגור במשק, היו בעיות עם השכנים על אדמה. זה עוד פעם, זה העניין של... שצריכים אדמה וצריכים לחיות מזה. והייתי הלכתי מכות עם העיראקים, עם השכנים, זה אולי אחת הסיבות שלי לא היה כל כך קל, אלא קשה לעזוב את הארץ, כי אני...
אבל איזה מי?
גן הדרום. גן הדרום. יש שם עיראקים פולנים.
גן הדרום יש
עיראקים? עיראקים, יא. הם באו קודם לפנינו, אז הם היו כאילו הבעלבטים, הרגישו לפחות כמו הבעלבטים.
הם באו פולנים.
בדיוק. אז לי היה די קל, אפשר להגיד ככה, לעזוב, כי אני לא הרגשתי נוח, גם... בבת 2 שהייתי שם, אז באו החבר'ה שם, המרוקאים אמרו לי, אני לא אוהב לשמוע את השפה שאתה מדבר, מדברים פולנית עם החברים. אמרו לי, אני לא רוצה לשמוע את השפה הזו, לא מצחים בעיניי. לא יודע, לא היה לי מזל, או לא יודע, לא יודע מה, נכנסתי באיזשהו צורה לא הכי טוב, אבל בדנמרק שבאתי, להפך, שם באמת היה לי, זה היה מזל, במקום הנכון, בזמן הנכון, והיה יותר קל שמה, מה שפה, מבחינה של יחסים.
ואיך עם השפה הדנית הסתדרת?
הייתי צריך ללמוד את דנית, אז בעבודה, אחרי חודש הייתי כבר בעבודה, ושמה, עם העובדים בעבודה, וגם הלכתי לקורסוס, אשתי חנה, היא דחפה אותי, למעשה אמרה, לך תלמד, והלכתי ללמוד דנית, כי אמרתי קורס של דנית, עם מבחן של גמר, גמר בית ספר יסודי בדנית עם בכתיבה בעל פה, עם תעודה, והייתי כבר בטוח בביטחון כזה עצמי שאני יודע לדבר דנית.
דניה, היה לך יותר קל להיקלט מאשר בארץ?
כן.
אבל היה לך כבר
מקצוע? היה לי מקצוע, למדתי את המקצוע פה.
בארץ מאוד קשה להיקלט.
אז היה לי... זאת
הארץ קולטת עלייה, אבל לעולם לא קולטת. היא כאילו קולטת, היא בנויה מקולטת, אבל היא לא קולטת. היא דוחה את האנשים.
טוב, אז זה הסיפור כי אני שומע איך שאתם נקלטתם פה וכמה קשה, ואני שמעתי לושק פעם פרולה שדיברנו שגם לא היה קשה שם באמריקה להיקלט, ולי אולי בגלל שהיה לי משפחה, בגלל שהיה לי גם מזל, נכנסתי מהר, התחתנתי גם עם אשתי שיש לה משפחה, וקיבלו אותה יפה במשפחה שלה. גם יותר מבוגר. כל מיני סיבות, אבל זה שהפריע לי פה... כן, זה מה שאמרתי, לא סיפרתי לכם, שלאבא שלי היה שם קופנהגן, אבל אמא היה 3 אחיות, גרו בקופנהגן, עם המשפחות. כך שזו הסיבה שאני קצת אולי מרגיש אחר.
חוץ מזה, דנמרק זה כאילו עוד עיר בישראל. הם קיבלו, הצילו את היהודים וכו', אנחנו אוהבים את הדנים, אז זה לא נקרא.
לא, בסדר, אבל כמובן לספר לכם קצת שאני גם כן התעסקתי בכל מיני דברים, בגלל, אולי בגלל שאני בתור יהודי, רציתי שיהיה לי בית יהודי, אז אנחנו ניסיתי אצלנו בבית לפחות לשמור קצת על המסורת, ושילדים ידעו שהם יהודים, ובשביל צורה כזאת, כי קל להתבולל, כמו שאתם אומרים, אתם יודעים, זה לא כל כך קשה כשגרים בחברה כזו. אני עשיתי, גם נכנסתי לעניינים של הקהילה היהודית שם, ונהייתי פעיל, גם בארגון הישראלי, שארגנו את הישראלים שגרים שם, כי הדנים, היהודים הדנים, לפחות הם חשבו שכל היורדים שבאו לזה, הם איזה פושים. מי עוזב את הארץ? רק פושים עוזבים את הארץ. ואנחנו רצינו להוכיח שזה לא ככה, אז אמרנו, אלה שנשואים עם ילדים, הקמנו ארגון ישראלי, ועשינו חגים, עשינו כל מיני דברים שזה היה מעניין אותנו, והראינו ליהודים הדנים שאנחנו לא פושים, אנחנו גם אנשים... קרובה לגרמנית, והכי גרמנית וקצת אנגלית. אבל היה, זה קשה ללמוד, בגלל שהם בולעים את ה... אותיות, זאת אומרת, לא מבטאים מה שכתוב, מה שאומרים זה לא אותו דבר.
גם עושים במקום ח, זה כמו
לא, שבטי. לא, זה לא הולנדי, זה משהו אחר. אבל זה מה שאני צריך, שאני לאט לאט נכנסתי לעניין הזה של התרבות, כן. והתחלנו לעשות כל מיני
פסטיבלים,
זאת אומרת, הגענתי פסטיבלים של התרבות היהודית, וגם עם הארגון אחר כך הקמנו להקה, ששארנו בכינור, כן. ואשתי שערה, אז שארנו ללהקה, שופענו בכל מיני מקומות, גם בארץ אגב. ו... ביידיש, בעברית. ודנית כמובן. לא, אבל היא יודעת לשיר בעברית. כן. אז כך שכל זה זה עשה שאשתי אמרה בסוף, הנה אמרה לי, תשמע, אנחנו גרים בארץ, אנחנו גרים בדנמרק. כי הכל היה מסביב ישראלים, תרבות יהודית. וזה אמר, אנחנו גרים פה בדנמרק, והרבה ישראלים באמת חיים ככה. הם חיים שם, אבל למעשה כמו בישראל.
לרוב, יש הרבה מאוד ישראלים חיים בתוך קהילות סגורות.
כן, נכון, נכון.
גם בלוס אנג'לס, גם
בלוס אנג'לס. והילדים שלי... כן, הילדים באמת רואים את עצמם, יודעים שהם יהודים, והם אפילו בבית ספר, לא הלכו לבית ספר יהודי, ושהיו חגים, אז היה חגים של נוצרים, והם ביקשו מהם לספר איך הם הוגים את החגים היהודים, כי החנוכה זה קרוב לקריסמס, ופסח זה קרוב לפוסקה, וזה פסחה זה, אז איך אנחנו עושים בבית ואיך שאחרים עושים.
כך ש... הם
היו עם דנים? בבית ספר. התחתנו עם... לא, לא עם יהודים, לא. לא.
שם איזה בוט מורבים לרוב, נכון. כמה יהודים יש?
לא, אבל בסדר, זה יש כאלה שכן היה למזל, זה גם מזלות איפה פוגשים את ה... הם היו שם ופוגשו את בני זוג לא יהודים. אבל נשים נחמדים והמשפחות נחמדות, כך שזה אין בעיה עם זה. לי לא כל כך, זה לא חשוב, אם היה יותר טוב, אבל זה לא, אני לא בחר את זה. אז רק אספר לכם שאחד הדברים זה הרדיו שלום, בגלל זה אני יושב פה עם מיקרופון, שברדיו שלום, מי שלא יודע, מי שלא שמע, אז יש לנו שידורים בעברית, יש לנו שידורים בדנית, יש לנו ביידיש. אז אנחנו מנסים גם לשמוע על השפה. אתה וולקם תבוא לספר לנו את הסיפורים שלך גם ביידיש.
אתה שאני אבוא,
חייך. אז זה הזדמנות, זה הזדמנות באמת, ואתם יכולים לשמוע את השידורים שלנו באינטרנט. באינטרנט אתה יכול לשמוע את זה.
כן,
יוסי,
כן.
וביטנה אקטה. אפרופו, סיפרתי גם ליוסי.
בעברית זה נשמע יותר אינוצנטי. אחד מהשחקנים הבולטים.
אז מה, רציתי להגיד לכם שראינו את יוסי בסרט עם גילה אלמגור. שאני הראיתי את גילה ודיברתי איתה וסיפרתי לה את הילדה ש... לא, זה את אביה, הקיץ של אביה.
המלכה של הקולנוע,
כן.
אז
יוסי שחק שם בתפקיד?
כן, שיחקתי שם, אני אפילו לא ידעתי. אני, תראו, קודם כל ידעתי ששיחקתי, סליחה.
אני לא יודע איזה...
מה אני הייתי שם? שכן, משהו. מקולת, מקולת. היה עכשיו, ביום עצמאות כנראה, היה הסרט, ואמרו לי, תראה אותה, אז אני אספקת לראות את הסוף, ואני פתאום רואה, יאללה, פעם הייתי צעיר, זה לפני 20 שנה. סך הכל. בן אדם משתנה, כן?
עם המכנסיים הקצרים.
ואלי כהן שיחק איתי, הוא ביים פה, ועכשיו, בסרט על טלן, אלי כהן ביים גם כן, אז איכשהו נפגשנו.
אלי כהן למד איתנו פילוסופיה.
רגע, עכשיו, בגדי שישמעו אותנו, כולנו, כי זה חבל אם... שאתם, מה שאת אומרת, או מישהו אחר, ולא, במיקרופון, לא שומעים את זה. אז אם יש למישהו עכשיו להגיד איזה זיכרונות, טובים, רעים, לא יודע מה, זה הזדמנות. מי רוצה להגיד משהו? יש להם מיקרופון, זמן מיקרופון. אני עכשיו, עכשיו עוצר, אם אתם לא רוצים להגיד כלום, ואתם רוצים עכשיו. מי רוצה להגיד משהו?
לא.
היא רק נהגת. היא רק נהגת. כן.
אבל
מי
לי, את, בעצם.
אז... טוב, בין אלה שלא הגיעו היום ושבאמת חסר לנו הרבה, זה אחד מהם זה אלכס, שלצערנו
אלכס או אולש.
כן, אולש, ומי עוד יש לנו? כן, אבל זה עוד אחד שנפטר, זה היה לא, לא, יש עוד אחד שנמיח, כן, 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 זה באמריקה.
אתה מקרב אותנו כפר צמדולים
דרולים. לא, לא, אני מקרב, אני אומר ש... לא, כי טוב אמרה שאנחנו נזכיר, אנחנו נזכיר את... כן, יש לנו כמה של... כן. ומי שחסר גם כן זה לשק קרבר, שהוא גר בשוודיה ושעדיין לא הספקתי לראיין אותו, שגם אני מקווה הוא יסתרף. אבל בקשר, כן, גרבר, כן, אני בקשר איתו, אז אנחנו נעשה את זה. אבל טוב הזכירה להגיד כמה מילים על אלכס, ואני אגיד על אולש, והמקריות היא שאני במשפחה איתו, ואיך זה נקרא, אני במקרה פוגש את הבן אדם אצל במשפחה, ומתברר שהוא נשוי לאחות של גיסתי. לאחי נשוי לאשתו, זו אחות של... אשתו של אלכס. כן, אשתו מהשאר, כן. ואני פגשתי אותו גם בדנמרק, הוא היה בדנמרק באיזשהו יום, אז היינו ביחד כמה שעות, ונחמד מאוד, ואחר כך כמובן פגשתי אותו בכל מיני אירועים משפחתיים, וחבל שזה כל כך מוקדם לצערנו. אם מישהו רוצה להגיד משהו על אולך, אתם הרבה יותר היה לכם.
אני חייב לו לפחות, אני ממש חייב לו את המעבר שלי לבית ספר שלכם, כי הוא היה זה שלחץ. אני הכרתי אותו קודם בקייטנות, במפגשים המשפחתיים, היינו ביחסים, ואלף את המעבר לבית ספר, ואני חייב לו גם את ההתחברות איתכם. באותו ערב שלושיק הגיע ברעננה, זה היה אצלו בבית בשנות ה-80 כנראה, אז באתי עוד עם אשתי. וככה חידשנו את הקשר דרכו, ואחר כך גם הייתי איתו בקשר, גם אחרי שהתגרשתי, הוא קצת טיפל בי, הוביל אותי למפגשי נשים, כי הוא הרי גם היה גרוש, הוא אומר, אני אמצא לך, אני אמצא לך. הוא היה כזה שתמיד, תח, 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 מהר, 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 מסדר עניינים. לא היה לו זמן אפילו לנשום את הנשימה אחרי שהוא גומר את המשפט. היה בחור מבריק, מוכשר. דברים, לא. אתם, חברים, כולנו שווים בפני זה. אנחנו לא עושים פה, אנחנו עושים ציור של אופי של בן אדם שהיה מאוד קרוב אלינו, מאוד אהבנו אותו. ומאוד כאבתי את הסתלקותו, כי כשהוא כבר התחיל להרגיש לא טוב, אני שאל אותו מה יש לו, מה הכל בסדר, לא רוצה לגלות לי. ובאמת הייתי איתו בקשר מאוד עמוק ורגשי, והוא עזר לי, הוא עזר לי, הוא ממש עזר. כשהייתה לי איזושהי בעיה, הייתי מרים אליו טלפון. אגב, עד היום, מספר הטלפון שלו רשום אצלי בזיכרון. זהו.
שני דברים. קודם כל, אולש היה
אם מדברים על הקבוצה, אז בתוך הקבוצה הוא היה, בוא נאמר, אולי אחד הפעילים. הוא היה רוח חיה בתוך הקבוצה, מה שנשלה כיתה. ותמיד היה לו מה להגיד, ותמיד היה, הוא היה תמיד שמח. ואם אני הולך אחורנית לבית ספר, לא יודע אם אתם זוכרים, ותמיד היינו הולכים, יוסי הזכיר שהוא הלך בשביל להסתלק מהשיעורים, הוא היה הולך לרופא שיניים. אני לא יודע, אני לא זוכר אם אדם זוכר, אנחנו בחרנו משהו קצת יותר נעים, כן, ואנחנו הלכנו לגנוב תפוחים וכל מיני פירות בגינות, בכל מיני חלקות מחוץ לעיר שהיו. ג'אוקי, בדיוק.
ג'אוקי
אגרודובה, כן. כן, ואני זוכר היטב, אולי שהיה חלק פעיל בתוך הקבוצה הזאת, גם אדם ואני, ולכל אחד מאיתנו היה תפקיד, לפעמים הוא היה שומר, כן, והוא צועק, מישהו בא, היינו מסתלקים, או אני הייתי שומר, או אדם היה שומר, מי עוד היה איתנו, אני לא זוכר, היה מייטרס, אני חושב, לושיק, גם לושיק היה, גם אתה היית, גם... הנה, עכשיו כולם מודים, אין בעיה. כן. כך שלא יודע מה רופא שיניים, אתה חיפשת את זה. רגע אחד, יוסי.
אני חושב
שאולי
שלקח.
אני לא... לא יודע, אני מתחיל לחשוב שזו הייתה אולי רופאת שיניים.
לא, דבר אחד, יש לי... יש לי שאלה.
וההסתלקות הפתאומית של אולש, האמת היא, אף אחד מאיתנו עד לימיו האחרונים לא ידע שהוא במצב כל כך קשה. אנחנו פגשנו אותו, אני חושב שלפני שהוא התאשפז, לא, גם לפני שהוא התאשפז, אנחנו היינו באיזה מפגש אצלו בבית, והכל נראה כרגיל. ולפני מותו, לא, אבל לא, אבל לא היה, ידענו חלקית. וגם בבית חולים, כמה ימים לפני שהוא נפטר, הוא דיבר ואפילו סיפר בדיחות, כי הוא היה תמיד אוהב לספר בדיחות, ואני זוכר אותו עם החיוך של הבדיחות לפני שהוא נפטר.
שאלה היא לחם, אם אתם מסוגלים להגיד. אתם זוכרים, האם זה טבוע בזיכרון, בזיכרון ה... לא קולקטיב, בזיכרון האישי שלכם, חוויה בפולניה שאתם יכולים לבטא אותה בפולנית? כמו שאתה, למה זה הביא לי את השאלה? זאת אומרת, אולש שמר ואמר, תברחו. אתה זוכר את זה שהוא אמר את זה בפולנית? איך הוא אמר את זה? אני בטוח, לא, אתה מתרגם עכשיו. זה אצלך בזיכרון, כי אצלי לא. אצלי יש דבר יחידי שכן נשאר לי, זה מהכדורגל. ז'וצה אישיה. זה נקרא, הייתי שואר, אמרו לי, ז'וצה אישיה. זאת אומרת, זה הדבר היחידי שנשאר לי, כאו, פה ושם, איזה שם. מטבעות לשון. כן, מטבעות לשון, או חוויה רגשית, שהיא נחרטה אצלכם בפולנית.
כן, נחרטתי שם מייטרס, הוא היה אחד המאלה שהלך מכות, הוא היה חזק, הוא יכל, אם היה משהו בעיה, אז הוא היה בא לעזור. הוא אמר לי דבר אחד, תשמע, או שאתה יודע לרוץ מהר, או שאתה להרביץ חזק. הוא הרביץ ואני רצתי.
אבל בפולנית, איך הוא אמר את זה? אתה זוכר את זה בפולנית?
לא, אני לא זוכר את זה בפולנית, בדיוק, אבל אני זוכר את זה, מה שהוא אמר.
האם יש בתוך החיים?
רומן, אתה לא אמרת מילה, בוא נשמע לך משהו, חוויות.
מעניין. אם מישהו זוכר שפעם אחת לקחו אותנו שם לעבוד על תירס, לעזור בתירס. ואני זוכר, אני עבדתי כל כך קשה לעזור למדינה, והוא שמע חבר'ה, פרטיזנים, שלא עשו שום דבר. ומישהו דברים כאלה נכנסים ולא יוצאים, זוכרים דברים קטנים ופשוטים ונשארים בזיכרון.
שאלה,
השאלה אם אתה זוכר לפולנית מה שהוא אומר, והוא צודק.
אני שואל היום, איך אומרים אפילו תירס בפולנית?
אתה מבין?
פופוליזה, נכון.
אבל אנחנו, מה שאני כן זוכר למשל,
הנה, חכה שנייה.
אתה עכשיו הזכרת לי
שאמרת זה, אנחנו גם הלכנו לחפש את המזיקים בתפוח אדמה בשדות, היו שולחים אותנו מהבית ספר לחפש סטונקה ז'מניאצ'אנה, זה מה שנשאר, זה סטונקה ז'מניאצ'אנה, זה מין כזה.
מתי זה היה?
שהיה בשנות ה-50, סטונקה ז'מניאצ'אנה, הלכנו עובדה. אתה יודע מה? אולי אתם בכלל כנראה הייתם קפיטל. אני זוכר. לא לעבוד. זה היה מטעם תנועת הנוער, מהבית ספר, היו מסיעים אותנו לכפר, לחפש סטונקה ז'מניאצ'אנה.
כן, אני לא יודע אם יש עוד סיפורים מעניינים מהזיכרונות של הלימודים, או אני לא מדבר על לימודים, להפך, על לא לימודים. אז היה משהו גם בלימודים? למדנו משהו?
מה שכרגע הזכרת לגבי איסוף תירס. אז אני בדיוק זוכר את המקרה. אספנו תירס והופיעו שם שלושה בריונים שטויים כלות. המדריך שלנו, המנהל שלנו לקבוצה, אז היה קוויאטקובסקי. הוא היה מתגרף ככה מתוח, ואני מסתכל מי החבר'ה השלושה האלה, השכנים שלי מהרחוב. הוא אומר, עדק, הם חיפקו אותי, וחבר'ה הסתכלו מהכיתה, זה החברים שלך מהרחוב. אז זכור לי את המקרה של הקוקוריזה, והם אמרו, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, והוציאו סכינים. אבל אודות לי, זאת אמה, רק אודות לך אמרו לי, אנחנו עוזבים את החבר.
אז תודה רבה. תודה רבה. עכשיו
המעגל נפגל. אתם הלכתם
לסוכרים. סליחה, מי מהם למד צרפתית? אתם זוכרים את המורה לצרפתית שהייתה נכנסת בדלת עם מרברות, כן? והייתה נעמדת, אריסטוקרטית מושלמת, נכון? והייתה אומרת קומפוסה, ומאז אנחנו היינו שוכבים ובוכים מצחוק. הייתה מקריאה כל אחד את הקומפוזה של כל אחד, והיינו ממש בוכים. לא, לא סתם, זה הייתה ממש הצגה.
אתם מישהו? היא הייתה גם יותר מה, היא הייתה פילגת של מישהו.
כן, נכון, קארול סיפר בבית ספר סיפור שלם.
אני זוכר, ראיתי אותה שהיא הולכת מהבית ספר איתו.
אוקיי. אז זה הסיפור של קומפוזה מאוד...
אבל קארול לפי סיפורים של...
תפס.
נכנס לחד המורים לבית.
נכון,
שבפולניה על השולחן עשו את זה. אישה פולניה תעשה את זה.
הוא עשה שם מתחת לשולחן.
אישה פולניה. תגיד לי משהו.
שאני עלה על השולחן?
רגע.
מה?
האדון המנהל, פן מנהל אמרת.
פן מנהל.
פן
דירקטור.
פן דירקטור.
הייתה מורה לצרפתית.
כן. כן.
לשארם לפרנסי.
טוב, אני לא יודע אם אתם עדיין יש לכם זיכרונות, או שאנחנו מנסים לאט לאט לסיים את ה...
אולי זיכרון אחד.
כן, בבקשה.
כל אחד?
כן, לא.
עוד אחד ועוד אחד.
לא, מה שאני אחרד. מי זוכר מה עשינו כשסטלין מת?
בכינו!
לא רק שבכינו, אני זוכר את עצמי עומד יד הפסל שלו 3 שעות, בלי להזיז אצבע. כן, עמדנו שפידו.
שמענו, בכינו ושמענו את הנאומים.
זה נחרט עד היום. אני ממליץ לכם על ספר מצוין שיתאר לכם איך הוא מת.
ספר שקוראים לו סטלין, כן, לא יכול לקרוא אחרת. ספר של 500 עמודים, שכתב היסטוריון רוסי, שם מתארים איך סטלין מת באמת, באיזה מצב, באיזה זוהמה, באיזה פחד, איך הוא שכב יום וחצי, אנשים לא עזו לגשת לבדוק אם הוא באמת מת. וכשהוא מת, בריה הגיע ואמר, תגידו לאף אחד שום דבר, ורץ לתפוס את השולחן שלו, ואז עצרו אותו. ככה שכדאי לכם לקרוא את הספר.
כן, אני יודע שפעם שעבר שהיינו נפגשנו בפולניה, אז טשק היה גם איתנו, והוא בא עם רעיון שאנחנו נכתוב ספר, הוא יכתוב ספר, ושכל אחד יספר לעצמו, אבל לפני הבית ספר, זאת אומרת, מאז שזוכרים או לא זוכרים או סיפורים, עד לבית ספר. אני לא יודע מי מכם עשה את זה ושלח לו וחומר, וזה אני לא שמעתי ממנו מאז, אני לא יודע אם מישהו מכם שמע ממנו, לא יודע בדיוק מה הבעיות איתו, אבל זה יכול להיות מעניין, כי זה שני דברים פה אנחנו עושים כרגע, זה כמו, יש לנו אלבום, זה מה שעשינו היום ומה שעשינו קודם, שזה יהיה מין איזו שאנחנו מספרים על עצמנו, אבל זה מי הבית ספר והלאה. ופה הספר הזה שהוא חשב לכתוב, זה היה יותר סיפורים או מה שזוכרים איך זה היה, כי הוא עבר סיפור שלו חיים, בטח שמעתם. אני שלחתי לו משהו, אני לא יודע אם אתם עשיתם.
זה בעצם לא בדיוק ככה, דיברתי איתו על נושא הזה, בעצם הסכמנו שכל אחד יספר מה שיש לו לספר על חייו, כי לא לכל אחד יש לו את הסיפור הרחב שהיה לו בתולדות לסטאשק, דינניח, היה לי חיים פשוטים, הרבה יותר פשוטים, ולא זוכר בדיוק מה קרה לי, מה התקופה הזאת כל כך מעניינת. זאת אומרת שבעצם של כל אחד יספר מה שיש לו, מאז עד עכשיו, ואז אולי נוכל לכתוב איזשהו סיפור שנוכל לתת לילדינו. אולי יום אחד יוכלו לקרוא את זה ומשהו ייזכר להם נחמד.
יש לי עוד דבר מעניין לשאול אתכם, אני לא כל כך. אתם זוכרים את ההגעה שלכם לפולניה אחרי המלחמה? אתם נולדתם רובכם ברוסיה. זוכרים. זה השאיר לכם איזושהי חוויה מיוחדת, כי אני זוכר תמונות מאוד מיוחדות. מרוסיה. ברכבות. דבר אחד. לא, גם לא, זה סיפור נהדר. לא, אצלו זה סיפור פנטסטי. את זוכרת. לא, אני זוכר את המפגש של אמא שלי עם האח שלה, שזה היה משהו שהוא מאושוויץ, והיא פגשה אותו. אבל יש עוד משהו שמעניין אותי. אתם הלכתם, ניסיתם ללכת, או הוריכם ניסו ללכת למקום העיירות שלהם, או הערים שלהם, או מקום הלידה, לראות את המקומות יחד איתם? הלכתם, וזה חוויה. לא, כי אני הלכתי עם אמא שלי איפה שהיא נולדה. לא, כן, היו יום, היה עדיין, עד היום יש מקומות. הלכנו לכפר שנולד הסבא שלה ואיפה שהיא נולדה, ועקבו אחרינו, וזו הייתה תקופה מאוד מסוכנת, כי הרגו את היהודים כמו מטורפים. היא ואחי הלכו פרשקה, על יד פרשקה היה קלוצ'בורג היה, אז שם באו אנשים והביאו להם את ה דברי קודש של המשפחה שלה, ומיד אחר כך עקבו אחרינו, ואיכשהו אני זוכר שהם לטפו אותי וחילצו אותנו, משטרה, לא משטרה, כמעט חיסלו אותנו שם. זאת אומרת, היהודים פחדו לעשות את זה, ללכת לעיירות האלה שמהם באו, כי ידעו שהורגים אותם. אחרי המלחמה. אני מדבר על שנים 46, 47, 48, 49 עד 50. הרגו את היהודים. פשוט חיסלו אותם, כי פחדו שהם באים לסוף. אז אני מדבר,
אני מדבר
בדיוק על זה.
גם אני נולדתי ברוסיה, אבל הורינו נולדו בפולניה. אנחנו היינו רפטריאנטים, מה שנקרא, רפטריאציה. עכשיו, שלי, אמי אמרה, אנחנו הולכים לראות את הבית ספר שלי בפרשקה. זה מאוד עניין אותי. והייתי אז בן כמה, בן שש, לא זוכר. וזה היה נורא מסוכן. היו יהודים שכן העזו וכן הלכו לראות את הבתים הישנים שלהם.
זה מעניין שילד בן שש עניין את הדבר,
אבל בדרך כלל ילדים בני שש
זה לא בדיוק הדבר שמעניין אותם.
לא, אותי זה עניין, כי כי אצלנו בבית בכלל זה הבית מלא סיפורים, כל הזמן היו מפגשי סופרים, מפגשי זה, כי אבא ריכז סביבו איזה קבוצה של אנשי רוח שתמיד סיפרו סיפורים, אז אני הייתי קולט את זה, את הסיפורים האלה. והוא גם נסע לצ'כיה, לרוסיה, לראיין אנשים, אבל אני יודע שהיו חלק מיהודים אמרו לא רוצים לשמוע, לא רוצים ללכת, חלק מיהודים, אז אני באמת מעניין אם אתם חוויתם חוויה כזאת ללכת למקום הולדתם של ההורים או למקום היישוב שלהם.
אני יכול להגיד שאני חושב שהרוב אחרי שגדלנו ושנסענו לראות את המקומות שההורים שלנו, מאיפה הם ואיפה הם גרו שם. אבל לא עם ההורים, לא עלי.
עם ההורים, בעצם עם ההורים. לא, עכשיו כולם נוסעים, עכשיו זה בסדר. בעצם זה מעניין איפה שכל אחד נולד. נניח, אני נולדתי בקזחסטן.
גם אני בקזחסטן.
Semi palatins. אתה באלמטה.
בורוזבקה.
בורוזבקה. אבל אתה תשמע, אני הולך להוציא תעודת לידה שם. צריך, אמרו לי, זה רשום שם?
אני מאמין ש...
בקזחסטן? רשמו אז?
לידה בבית חולים רשום.
איזה בית חולים? בית חולים של מורוזובקה.
מורוזובקה, אני הייתי שמי פלטיס. סלייסטנטוס.
מזל שיצאתי בכלל.
קוסמודרום.
ומי נולד באוזבקיסטן?
אוזבקיסטן.
אני רוצה לספר לכם סיפור שקשור בי אישית, שבבחינת זיכרונות ילדות. אני נולדתי באוזבקיסטן, ואימא שלי ממוצא לא בתשקנט, על יד תשקנט, בעיר מאוד עיירה או עיר מאוד דתית, שחריז'בסק. כן, מי ש... סליחה, לא ביקרתי מאז שם. אימא שלי ילידת רוסיה ואבא שלי יליד פולין, אבא המוליד אני מדברת, וזה חשוב שאני רוצה לספר את זה. אני זוכרת את באוזבקיסטן בזמן המלחמה, אמי פגשה את המשפחה שלה, את האחיות ואת האימא, וכנראה הודות לפגישה הזאת, למפגש הזה, אנחנו נשארנו בחיים. זאת אומרת שהם עבדו כאחיות בבית חולים, והזמנים היו מאוד קשים, הייתה מלאריה וטיפוס ואיזו מחלת עיניים, שכל זה אני עברתי יחד עם אמא שלי בזמן המלחמה, והיה רעב, חוץ מזה כל הדברים. עכשיו, אבא שלי היה קומוניסט שרוף, הוא היה ברוסיה עוד בזמן שפרצה מלחמה, וככה הם הכירו. אמא שלי לא ידעה פולנית, היא הייתה ילידת רוסיה. הוא גויס לצבא האדום, ואחר כך אמא קיבלה הודעה שהוא נהרג. אחרי, בתום מלחמה, כל אחד שהייתה לו, היה לו פספורט או נגיעה לפולין, היה יכול לחזור. אמי עזבה את המשפחה שפגשה שנתקלה באוזבקיסטן, ויצא ברכבת, אני זוכרת את הרכבת, אבל ממנה אני יודעת שהיא נסעה בערך ארבעה חודשים. ארבעה חודשים, תחנות, סליחה?
כן,
מתשקנט עם תחנות רבות. כל הזמן הצגתי לאמי עדיין לא, וכל הזמן הצגתי לאמי שלכולם יש אבות ולי אין אבא, ולא מעניין אותי שום דבר, אני רוצה אבא. ובכל מקרה, באחד התחנות, עכשיו אני מבינה שזה היה כנראה במינסק או באיזשהו מקום, עלתה קבוצה של פרטיזנים, חיילים במדים, ככה פה, זה אני זוכרת, צמודים, ופה ככה קצת... כן, ואנחנו הילדים, היו שם משפחות שלמות, המון ילדים, זה הסתובבנו ביניהם, וקיבלנו סוכריות, לא היה חסר שום דבר, הסתובבנו ביניהם, ואני התבייתי על איזה חייל, ואמרתי לו, תשמע, אתה מאוד מוצא חן בעיניי, אתה רוצה להכיר את אמא שלי, אתה רוצה להיות אבא שלי? הוא אמר, למה לא? בסדר. הבאתי אותו לאימא שלי, וככה אני בעצם הכרתי ביניהם. מה שאני רוצה להגיד, מה שכאן צמר, האם הלכנו לראות את אם ההורים הלכו לראות העיירות בזה. למעשה אימא שלי עזבה את אוזבקיסטן ורצתה להגיע לעיר של אבא לדעת מה לחפש את המשפחה. לאף אחד לא היה מושג מה קרה בפולין. ככל שהתקרבה הרכבת, זה אימא שלי אחר כך סיפרה לי, התבררו שמועות אף אחד לא יעיז לנסוע לביילון או איפה ש... כן, מאיפה שאבא שלי לראות, או זה, כולם ידעו שהמשפחות נעלמו ונרסו. אבל הסיפור הוא בעצם איך אני הכרתי את אבא שלי החורג, בעצם איך עשיתי להם את ההכרה. אני זוכרת את המעמד של איך אומרים, מה? של האימוץ, כן, את שהייתי זומנו לבית המשפט, וזוכרת לשופט אפילו שנשאלתי אם אני מוכנה ש כן, הייתי בת 6.5 משהו כזה, 6
רגע, מה שאתם,
כן, 6 למדנו פולנית. אני הייתי, כשלמדנו רוסית הייתי אחד הטובות.
אז זהו, כי אני
כן, אוקיי,
לא תמשיכי,
אז זה למעשה הסיפור של טרגדיה, שבעצם מצב טרגי, כן, הוליד המצב, והבחירה שלי הייתה יוצאת מן הכלל, כן, אדם יוצא מן הכלל, כן.
יש לך
שתי בנים רווקים? יש לי בת עדיין. לא, זה דבר מאוד מעניין, הסיפור הזה של נשים רוסיות, זה לא כך משתייך אלינו, אבל אנחנו מאוד הכרנו הרבה משפחות שהיהודים הכירו רוסיות בזמן המלחמה בכל מיני הזדמנויות, ורוסיות, אבל לא יהודיות, רוסיות, והביא אותם בזמן המלחמה, התחברו עם רוסיות שחלקם היו אלמנות, ואני הכרתי גם משפחה כזאת, אגב הם הגרו אחר כך לדנמרק. הוא היה עיתונאי, היה חבר של אבא, ודוידוביץ' קראו לה, לא יודע, בטח, בכל אופן קראו לה אניה, אני זוכר, אניה, והיא דיברה פולנית, תמיד זה אהבתי לשמוע מין שפה אחרת, פולנית עם מבטא רוסי, לכן שאלתי אם את שמעת בבית את המבטא חצי פולנית חצי רוסית.
פולנית
עם יח קיזנק, עם יח קיזנק, כן, כי לא אומרים סיביר אלא אומרים סיבירי, או מייח קיזנק, לא, זה נקרא מייח קיזנק.
זה חשוב שתיתנו קצת כבוד לאלו שהביאו אתכם לעולם.
אז שוב מדברת אשתו של סלק, כי אחר כך אתם לא תזהו את הקולות. וכיוון שנשאלה שאלה אם ביקרנו באזורי המגורים והמקור שממנו באו ההורים, אז שני הוריי הם מוורשה, וזה כשלעצמו כבר אומר לכם משהו. אז למעשה הם היחידים ממשפחות מאוד מאוד גדולות שברחו, כי הם היו היחידים שלא היו נשואים, לא אמא שלי ולא אבא שלי, ב-39. כל יתר האחים שלהם, והיו להם רבים, היו כמובן עם משפחות וילדים רבים, כי הם משני צדדים היו חרדים. ולי בכל אופן זכור, א', אין ספק שהם לא ידעו את עומק ההרס והרצח כל עוד הם היו ברוסיה. ב-46 חזרו, אני תינוקת כמה חודשים על הידיים, אח שלי בן 5, אמא שלי החזיקה אותו ביד, שמעה שמועות, היא לא האמינה. היא אמרה, אני נוסעת לוורשה, לבית שלי ולה... איתנו, עם הילדים, התינוקת, נסעה לוורשה. הגיעה לוורשה, ובאמת הטראומה שהיא ראתה, וורשה הייתה מחוקה לחלוטין, שום דבר לא נותר בה, וכמובן, והמשפחה, היא הייתה בהלם גדול, וזכור לי, כי היא לא ידעה, היא לא ידעה, איך זה יכול להיות, שאותה משפחה ענקית שהייתה לה, נעלמה. וזכור לי שכל השנים, מאה שאני זוכרת את עצמי, אמא שלי הייתה בוכה כל הזמן ומספרת לי, כילדה בת מארבע זוכרים, כמה שכולם נרצחו ונהרגו. ולי זה לא היה ברור, כמובן שזה יצר לי טראומות אולי עד היום. אבל דבר אחד, זיכרון אחד, ב-57 כשעמדנו לעלות לארץ, אבא שלי אמר, אני מוכרח לעבור דרך ורשה, ואני רוצה להראות לך את המקומות שבעצם גרנו, שם היה הבית שלי, שם נולדתי, כל הדורות בוורשה. וכמובן התחלנו להסתובב באזור רחוב גרוייצקה ורחוב מאיפה שהוא בא, שהיה היום זה רחוב ראשי יפה וענק בוורשה, ועוד מספר רחובות שאני לא זוכרת כרגע, והוא לא הצליח למצוא בדיוק את המקום. והוא סחב אותי למקום הזה, ותוך כדי זה ב-57 כשכבר הייתי בת כמעט 12-11.5, ותוך כדי הטיול הזה בוורשה הוא סיפר לי את מה שהנאצים עשו, כי כבר הייתי מספיק גדולה בכל זאת כדי לקלוט. ואני זוכרת שמהמקום הזה יש לי חרדה, אני חושבת החרדה הקיומית שלי באה בדיוק מהרגע הזה ומהמקום הזה. לא יכולתי להאמין, ונתפסתי לפחד עצום. אמא שלי לא באה איתנו, כי אני לא יודעת, אולי היא לא רצתה, לא זוכרת מה. ואז אמרתי, אני רק רוצה לברוח משם, רציתי לברוח מהמקום שהוא לא ידע בדיוק איפה היה הבית שלו, כי היו כבר בניינים וככה. לפני כ-5 שנים שנסענו לוורשה, עכשיו אמא שלי באה משפחה מאוד 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 עשירה, והיו לה הרבה כתובות וסיפורים על איפה היו הבניינים והרכוש וככה. עשינו עם שלמה טיול ברחוב גרוייצקה, שבה היה לי מספר כתובות, ששם בעצם זה היה בניין של אמא שלי, ושם זה היה פיקרניה של אמא שלי, ואיפה שהקולנוע היה, של אבא שלי היה גר, וככה לעשינו טיול כזה, והתיישבנו בבית קפה תחת איזושהי כתובת, שבעצם אמרתי, זה שלי, הבית קפה מאוד יפה ונחמד. וזה המקור של ההורים, שזכר נמחק של כולם, משפחה עצומה. זהו, תודה.
גם אמא שלי מוורשה, אבל אמא שלי לא מהשכונות היוקרתיות, אלא איפה שהיה אחר כך גטו ורשה. אוליצה נלפקי, אוליצה נלפקי. ואמא שלי הייתה פעם אחת בוורשה, מאז המלחמה, כשהיא חזרה מרוסיה, עצרה בוורשה והלכה לרחוב נלפקי, וזה היה והתחילה, זה היה הבית שלה, והתחילה לחפור, והיה נדמה לה שמצא את המכונת תפירה של אמא שלה, והתמוטטה ולקחו אותה, ומאז לא חזרה יותר לוורשה.
אני להגיד, היה משפט אחד שאמרנו על מיכה ומייטלס, צוני ומישלי הוא טלס ומישלי הוא מייטלס.
הוא זוכר משפט נפלא.
תודה רבה.
מה זה?
יאללה,
אני אחזור בכל זאת לתקופה של מלחמה בהורים ומקומות שהם נולדו. הורים שלי מוצאם מהנצ'ין, עיירה ש-80% מהעיירה היו יהודים. הנצ'ין. ליד קלץ. כשהייתי... קלץ. כשהייתי לפני שנה בפולין, שמעתי מאחי שיש ספר על יהדות הנצ'ין. וביקשתי ממרילה אם היא יכולה למצוא לי את הספר. היא שלחה לי את הספר. קיבלתי אותו ומצאתי שם גם את השמות של ההורים שלי מוזכרים בספר, הפעילים של המפלגה הקומוניסטית, זוב ברק פוזיצקי. כן. בפולנית, ספר בפולנית, כל היסטוריה של הנצ'ין מימי הביניים. ומכל העיירה הזאת של בערך 14,000 תושבים נשארו רק 10 משפחות ששרדו מלחמה.
כמה היו בעיירה?
14,000 בערך. אז נשארו 10, לא משפחות, 10 אנשים. המפגש... המפגש שלי... אוקיי. המפגש שלי עם השואה היה די מוקדם. בגיל 6 או 7 מצאתי על השולחן, שההורים שלי שכחו להחביא איזה תמונות ישר אחרי השחרור של האושוויצים. הגביעות, הרימות של גביעות. והתמונה הזאת חקוקה בזיכרוני כל כך חזק, זה היה בשביל שוק נוראי לראות תמונות האלה. וזה בעצם ליבה אותי כל החיים, את ההבדל ביני ובין הפולנים. בשבילם זה היו סתם, ובשבילי זה היה המשפחה שלי. לאבא שלי היו 11 אחים ואחיות, אותו דבר לאמא שלי. לא נשאר אף אחד ממשפחה. יש לי תמונה של המשפחה, זה נראה כמו גמר בית ספר. המון אנשים. איש לא נותר. עכשיו אני רוצה עוד להמשיך בעצם למה אני נשארתי בארץ. אחי ניסה לשכנע אותי שאני אתחבר אליו, סידר לי עבודה בארצות הברית, כי אנחנו בתחומים דומים. בדרך מפולין לארץ אנחנו עברנו דרך דינה. וכשהלכנו ברחוב בדינה, ניגש אלינו איש ענק, אתם בגרמנית, אתם יהודים מפולין שנוסעים לפלסטינה? אנחנו אמרנו כן. ואז הוא התחיל לקלל אותנו בפולנית. חבל שחיטלר לא הרג את כולכם. הוא כנראה היה אחד ממשתפים שברח לאוסטריה. ועמדנו מולו, הסתכלנו שמאלה וימינה, מה לעשות איתו? האיש היה ענק, איזה 2 מטר גובה.
הוא היה שיכור?
לא! הוא לא היה שיכור. ואז אני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיפגש עוד הפעם בשום מקום בסיטואציה דומה. ואז אני עד היום הזה נשארתי פה, ואני לרגע לא מצטער שלא בחרתי מקום אחר.